עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM.
1-2-K. תודה ענת. בוקר טוב מעיין. שלום בן כספית.
מה המצב?
וואלה, בסדר, ברוך השם, אתה יודע, כאילו, למה כאילו? למה כל הזמן אני צריך, למה כאילו אני צריך להגיד כאילו? על הבוקר להגיד כאילו, סליחה, כן, סליחה, מה נשמע?
לא, לא נורא, לא נורא.
מה שלומך?
אני חושב שבסדר גמור, אני אפילו די מבסוט.
באמת?
כן.
איזה יופי, מה קרה?
קמתי בבוקר ואני מרגיש כאילו אני, כאילו, כן, אני לוקח את זה ממך. כאילו אני במדינה נורמלית, יש לי תקציב.
איזה יופי.
נכון?
איזה יופי. תגיד, אתה יודע מה זה רב-קו?
בערך.
כן?
כן. לא נסעתי הרבה שנים בתחבורה ציבורית, אבל בוא נאמר את העיקרון הכללי אני מכיר.
אבל האמת, לפני שאנחנו מגיעים לרב-קו...
יש לנו הרבה למה להגיע.
כן, לפני שנגיע לרב-קו ולשערוריה של הרב-קו, ולשערוריה של הרב-קו, אני רוצה להשמיע לך קטע שעלה בעינון יוז הבוקר, אני לא יודע אם הספקת לראות.
אני לא מנוי לעינון יוז, רק שלא תיעלב. ביקשתי משהו, ביקשתי הטבה חינם, אמרו לי, אדוני, כולם משלמים, אמרתי, טוב, שילמתי במשרד. מה לעשות?
אני לא הייתי איתך, סליחה. יש לנו את הקטע שצועקים על חרדים בבוסטן הגליל, שר, הורדת לנו את זה? שר, קונטרול לשר, האם שומע? תכף יהיה לנו. אז בסדר, אז בוא נחזור לרב-קו.
אז למה אתה...
כן, מה רצית להגיד שלא הייתי איתך?
שאני לא מנוי על עינון ניוז.
חבל מאוד, כי יש פרסום... כן, סליחה.
ביקשתי הטבה, אמרתי, בכל זאת אני מקורב למול.
כן.
אמרו לי, אדוני, כולם משלמים. חוץ ממשפחת נתניהו, אנחנו גובים מכולם. פשוט ניסינו, שלחנו גובה למשפחת נתניהו, לא חזר.
כן, לא אצלנו זה חינם, זה כמו ישראל היום. עינון ניוז וישראל היום זה בחינם.
בקיצר, נו, אז...
יש שם איזה קטע מטורף ש... מטווחים הביאו חרדים לראות איזה נכס בבוסטן הגליל, שליד אקו. והתנפלו עליהם שם בחמת זעם, מצאנו כנראה את נהג המסעית זבל של ליברמן שרוצה לפנות את החרדים, אנחנו נשמע את זה עוד מעט, תשמע את הדברים ותביא לי אם יש פה הסתה כלפי חרדים או לא, כי אם זה היה ערבי כבר כל המדינה הייתה רועשת, אבל בסדר, נעזוב את זה, בוא נדבר על הרב-קו. בוא נשמע את ליברמן אתמול בחדשות 12 מדבר על הרב-קו. מעיינו, תמצאי שם בבקשה את ליברמן מדבר על הרב-קו. תודה, ומה שמדהים זה שהולכים לפגוע פה במשהו, מה שקורה ברב-קו זה כרטיס, שאתה יכול לעלות להשתמש בו, זה כמו כרטיס אוטובוס, אתה טוען אותו, מתאין אותו בכסף, כן? נגיד אתה בא, אתה שם 100 שקל, המדינה שמה עליך, מולך עוד 100 שקל, לעודד נסיעה בתחבורה ציבורית, כן? ואז אנשים נוסעים יותר בתחבורה ציבורית. אז את זה הולכים לבטל עכשיו, את השקל מול שקל. יש לנו את זה? בבקשה.
למה במסכנים? בהנחות ברב-קו?
לא, רב-קו זה לא למסכנים.
ודאי.
למה? פגעת בסבסוד שם.
אני לא יודע מתי אתה נסעת פעם האחרונה ברב-קו. רב-קו, רב-קו זה לאנשים שכמוך שמשתמשים בזה חד פעמי, זה לא פגיע, לא בצעירים, לא בגמלאים.
עכשיו, אתה יודע מי האנשים שנוסעים באוטובוסים? זה לא אלה שיש להם מכוניות, זה לא העשירים. זה מבוגרים, זה צעירים, זה ילדים, לילדים שלי יש רב-קו. זה אנשים שנוסעים בתחבורה הציבורית, ויש כל הזמן, הרי השמאל כל הזמן אומר, תחבורה ציבורית, צריך לעודד תחבורה ציבורית. עכשיו, נכנס שר אוצר חדש, פוגע בחלשים, פוגע ברב-קו, ואפילו בחוצפתו כרב-קו, אין לו מושג מה הוא עושה. אין לו מושג מה זה רב-קו. הוא פוגע באנשים שהוא אפילו לא יודע מה זה, זה לא מעניין אותו. הוא שואל את עמית, מתי אתה נסעת בתחבורה ציבורית? מתי הוא נסע בתחבורה ציבורית? לבת שלו אין רב-קו, היא עשתה בשנתיים 8.5 מיליון, הוא אמר, נכון? אין לו רב-קו, למה אני צריך לצעוק? 9 ו-8 דקות.
רק תסמן לי ברצינות, אני ממש ברצינות מתי אני יכול להגיב על זה, כדי שנמשיך הלאה, כי יש עוד הרבה דברים.
בבקשה, תגיב.
א', אני לא יודע מתי ליברמן נסע פעם אחרונה תחנה ציבורית, בתחבורה ציבורית, אני יודע שבעוד 5 חודשים לוקחים לשרה ולילדים את הרכב והנהג, ואלוהים שישמור את
מי
שיתקרב אז לקיסריה, אבל ספוילר, הם לא ניסו בתחבורה ציבורית. ובכן, סיפור הרב-קו הוא פייק. מתחילתו ועד סופו. זה גם אותי עצבן אתמול, אז הלכתי לבדוק את זה. התשובה של ליברמן לא הייתה טובה, הוא באמת כנראה לא מבין בזה כלום, והוא כנראה אמר מה שאמרו לו, רק הוא לא אמר נכון. הדבר היחיד ברב-קו שיפגע זה מה שנקרא ערך צבור. יש היום ברב-קו שתי אופציות, או חופשי חודשי, שבזה, ששם אתה מזוהה, ושם על פי כל מומחי התחבורה והאוצר והנתונים, שם נמצאים המוחלשים, שם נמצאים הגמלאים, ושם נמצאים זה חופשי חודשי. אגב, כבר היום, לפני הרפורמה, מכיוון שמעבירים את הכל לאפליקציה, החופשי חודשי, שם הוא צובר את ההנחות וזה לא נפגע, והערך הצבור שזה נושא המזדמן, שבא ומתאין את הדבר הזה בתחנה, בלי להזדהות ובלי כלום, שם לא תהיה צבירה. שזה מדובר על אחוז מאוד, אתה יודע מה, אני אפילו אקרא לך, מישהו שלח, אחרי שעשיתי את הבירור, מישהו שאני לא יכול להגיד את שמו, שלח לי עכשיו, הוא לא פוליטיקאי, השקר שמפיצים את דבר ביטול ההנחה ברב-קו, ביטול ההנחה, ההטבה, היא רק בערך צבור בשימוש באפליקציה, אפשרות שעל פי משרד התחבורה, מעטים מאוד משתמשים בסובסידיה ניתנת לאזרח ותיק, חייל, סטודנט, תלמיד וכו, בעת התנה ברב-קו נשארת על קנה. ההבדל בין ערך צבור לשימוש בפרופיל הוא אימות המשתמש ובכך זכאות ההטבה. בערך צבור מתאינים כסף, אך מכיוון שאין זיהוי ואימות, הסובסידיה לא ניתנת. אפשרות זו קיימת בכל העולם ומתאימה למשתמשים מזדמנים. אז תתקדמו, יש מספיק
דברים. לא הבנתי מה הקראת עכשיו.
לא הבנתי,
מה זה לא דיברת איתי? הוא לא יודע מה זה רב-קו, עכשיו אתה מסביר לי, זה ערך צבור באפליקציה וזה, למה הם פוגעים ברב-קו?
שנייה אחת, בית המשפט הורה לשחרר את זדורוב, שזו דרמה, באיזוק אלקטרוני. יקירי, אמרתי לך בדיוק את המצב, את העובדות ברב-קו, הוא לא פוגע ברב-קו, אתה רוצה למתוח עליו
הוא ביקורת? כן פוגע ברב-קו.
הוא לא פוגע
ברב-קו. הוא כן פוגע ברב-קו. בוודאי שהוא פוגע, תפסיק לשקר ותפסיק להיות שופר, הוא פוגע ברב-קו.
הוא לא פוגע ברב-קו, אם אתה רוצה להגיד שהוא לא יודע מה זה רב-קו, אמרתי את זה אפילו לפניך, הוא עלה לשידור ודיבר על דבר שהוא לא מבין בו. מכיוון שדיברתי אתמול ועכשיו עם המומחים, ההנחה והסובסידיה, אפשר להגיד כולה, היא בחופשי חודשי, הדבר היחיד שנפגע וכבר היום במעבר לאפליקציה,
אדוני,
הוא לא קיים, אדוני, זה ערך צבור.
מי עכשיו שמשתמש בתחבורה ציבורית זה השכבות החלשות. לא אתה, אני לא צריך להזין למילה לקשקושים האלה, תסלח לי מאוד. אתה פשוט מבלבל את המוח ואתה שופר של ליברמן. מה שהוא עשה זה פיגוע אתמול, שאין לו מושג, הוא פוגע בשכבות חלשות, ואין לו מושג בכלל על מה הוא מדבר. כמו שהוא אומר לי שאני חצי ממנו, שאני צריך זאת, ושאני לא אשתוק קולה. אני לא שואל אותו אם לשתות קולה, אם בא לי לשתות קולה בשבת, אני אשתה קולה, וששכבות חלשות שותות קולה, ושלא יפגע בהם, ושאם הוא פוגע באנשים בשכבות חלשות ברב-קו, אני מצפה ממנו שלפחות ידע על מה הוא מדבר. עכשיו אל תבוא ותשפרר לי שהוא לא פוגע בשכבות חלשות, ותתחיל להגיד לי זה באפליקציה, זה לא באפליקציה, זה כל מיני דברים כאלה. הוא פוגע ברב-קו, והוא פוגע בשכבות חלשות, וזה שהוא אפילו לא יודע במה מדובר, ואין לו מושג אפילו מה זה רב-קו, תסלח לי, זה פשוט תועבה. האיש הזה מסתובב עם כוס יין לבן ואומר שהכל גן עדן, זה בושה וחרפה שזה שר האוצר של מדינת ישראל.
יופי, אז אני אתעלם מכל הקללות שטחת בי, כי זו זכותך, ואני אגיד שוב, אין פגיעה ברב-קו, החופשי חודשי נשאר כרגיל, האפליקציה שכבר עברו אליה כבר לא נותנת ברגע זה, עוד לפני הרפורמה של האוצר, למשתמש המזדמן לצבור, אלא למשתמש המזוהה, שזה רוב רובם של השכבות. אגב, אומרים לי שהרב-קו הפך להיות גם, אגב, מצאו הרי רב-קו של קרנית פלוג, זה התפרסם, זה היה מאוד חמוד, אבל זה לא, אנחנו לא שם. אתה רוצה לקלל, אתה רוצה להגיד, ליברמן, שמיברמן, אלא היין הלבן שלו לפחות משלם, שזה גם כן סוג של
ביבי,
הישג.
ביבי, כן, תגיד ביבי.
ברור
נכון.
שנגיד ביבי.
העיקר שביבי ישלם, בשלך. נכון, שביבי ישלם.
יש לי
ישלם.
חדשות
לא,
בשבילך.
לא, זה כל כך מגוחך, כל כך אינפנטילי. אגיד באמת, זה פשוט אינפנטילי. שביבי עוד ישלם, מעלים את הרב-קו, שביבי
נסגור.
ישלם.
אני מבין את
פוגעים בשכבות החלשות, שביבי ישלם. נכון, זה שביבי ישלם, נו בסדר, שביבי ישלם.
אני מבין את הטנטרום של הבוקר, כי התקציב עבר, והוא גם יעבור בכנסת, ואתה תמשיך להתייבש במדבר עם המשיח ולצעוד, עד שאתה יודע, מה שישאר זה עצמות לבנות. אבל, בנושא הרב-קו, זה פייק. אתה רוצה לקלל אותי עוד? תמשיך. מה אמרנו? שקרן, אינפנטיל? קדימה, בבקשה, אני נהנה מזה, אני נשבע לך, קח אותי לפוליגרף, אני פשוט נהנה מזה.
ברור, אתה גם אין לך בכלל קידה, ואין לך שום בעיות, אתה מושלם, אתה לא צריך פסיכולוגית, אתה הכל נהדר, אתה גם מלא מודעות עצמית. בוא נשמע מה היה בבוסטן הגליל.
חלילה, לא, רגע, שנייה, חלילה, אתה, כשאתה תיח בדברים, אתה תתרגל, אני צריך לענות. עכשיו, אתה לא חייב להקשיב, כרגיל, אתה לא מקשיב לכלום. לא, אני לא מושלם. אני עמוס ומלא בבעיות ובצרות ובמגרעות ובטעויות ובחולשות, כי אני לא אתה, מה לעשות? וטוב לי ככה. עכשיו תשמיע.
לא, אני זה להפך. אני צריך פסיכולוגית, אני בעייתי, אני זה, אני צועק, אני מרים את הכל. אתה נהדר, אתה תמיד טוב לך מהחיים. אין לך שום דבר, אתה נהנה מכל רגע, הכל טוב. בגלל זה אתה באובססיה, בגלל זה כל דבר שומעים לך, אתה אומר, העיקר שביבי ישלם, העיקר שאכפת לנו שביבי ישלם. זה מעניין לנו, אתה יודע את מה שביבי ישלם.
עוד נשמע על ביבי הבוקר, ככה שתתקדם, יש לך עכשיו בוסטן, אגב, ולי אגב אין שום בעיה עם הצעקות שלך, אתה כל פעם גוער בעצמך, תצעק מותק שלי, זה מה שנשאר.
תודה, בבקשה, בוא תשמע מה קרה כשהביאו מהשנאה שלכם ומההסתה שלכם, שלך ושל החבר שלך ליברמן, שדיבר על לזרוק את החרדים במריצות, תראה מה קורה כשמגיעים חרדים לראות נכס ביישוב בוסטן הגליל של יד אקו, תקשיב.
בסדר, בסדר, סליחה. קדימה! איפה אני אוכל אותך?
בוא,
סגם אתה מפה!
למה אתה כועס?
כי אנחנו לא רוצים פה חרדים! ואל תשקר אותי שאתה בא לטייל פה! תראה, יש לך דקה אחת לסטד, נהיה חברים.
אבל למה אתה כועס?
מאוד כועס, לא רוצה לראות אותם פה!
למה?
קח אותם אליך, אבל את הזבלים האלה, יא חרה!
למה אתה כועס? חרה!
אתה אל תדבר! זבל שכמוך! הם מחזיקו נשא? הם שמרו עלינו מהערבים? מה הם? רק זבל! רק כסף לתת להם! תסתלקו מפה!
חתיכת חולרות!
תכף אני אקח לך את הטלפון, לאידיוט! זבל ש... תסתי מפה! חתיכה, לא מאמינה, יא זבל, שונה! שם מפה!
רגע, תגיד לי, אתה רוצה, מה
בדיוק אתה רוצה?
אוקיי, הנקודה ברורה. כן, מה?
זה הצלחתם.
יופי, אתה עכשיו באמת מצפה שאני אגיב על מישהו צורח, אני לא יודע מי זה, אני לא יודע על מי הוא צורח, אין לי טלוויזיה.
הסברתי לך על מי.
אז זה ליברמן בעצם.
זה ההסתה של ליברמן.
אוקיי, אז כן. אני מתנצל
זה
בשם...
זה ההסתה של ליברמן.
אם יורשה לי...
זה שאתה משפרר אותו, זה ההסתה שלו.
אז אם יורשה לי להתנצל בשם ליברמן, זילברמן, שזה אבא שלי, וזוברמן, ככה היו קוראים לו בטברק, שרצו להעליב אותו, ואם אפשר להתקדם בבקשה, כי אני לא נוהג להגיב על דברים שאני אפילו לא יודע מי אומר, אוקיי? זה לא רציני כבר. פעם הרי כבר השמעת לי איזשהו... הייתה איזו הקלטה ארוכה, מישהי שקיללה מישהי, אף אחד לא יודע מי זאת. ואנחנו צריכים לשבת, להטריד את המאזינים שלנו במשך שעה, ולשמוע את הדבר הזה. אז הנה, יש הסתה נגד החרדים.
כן, לא, תמשיך להעלות את איציק זרקה ואת אורלי לב.
יש לי חדשות בשבילך.
שאנחנו נורא יודעים מי הם.
את איציק זרקה ואת אורלי לב.
תמשיך.
את איציק זרקה, את א' אני אמשיך, ואגב כבר לא צריך, כבר עושים את זה במקומי.
כן.
כי כמו שאני התחלתי לפני 20 שנה עם משפחת נתניהו, ועכשיו אחת שמעברייני.
זה אתה לא יודע מי זה, אבל איציק זרקה אנחנו יודעים מי זה.
נכון, יש לו שם, ואתה גם רואה שהוא מי מפעיל אותו, שהתבעו אותי, אוקיי?
כן.
אני קובע מי מפעיל אותו, קבעתי, ולכן צריך להשמיע את זה. עכשיו אני אשמיע לך משהו שאנחנו דווקא יודעים מי אמר. זה ייקח שתי דקות, וזה בא, אתה יודע מה, רבי השר, קודם תשמיעו רק בקטנה את מה שמנסור אבס אומר אתמול לבנימין נתניהו, כשהשקרן עומד מעל הדוכן ומצווחח למה מכניסים פה ערבים לקואליציה, אז בקטנה עם הארבע פעמים בבקשה.
למה שקרן לא הכניסו ערבים לקואליציה?
בקטנה עם...
לא, שנייה, לא הכניסו ערבים לקואליציה?
אפשר להתקדם?
שאמרת שקרן שאומר שהכניסו ערבים לקואליציה.
אני אומר שהוא שקרן כבר הרבה מאוד זמן.
לא, אבל הכניסו ערבים לקואליציה או לא?
ברור, לא, לא הכניסו, אני אכחיש את זה. ברור שהכניסו.
אז מה אתה רוצה?
תכף תבין בדיוק. אז הנה מה שמנסור אבס אומר לו.
לא רק מבחינה כספית.
חבר הכנסת כסיף.
לא לתת דברים כאלה.
או אוקיי, הזמנת אותי ארבע פעמים, אני אומר
וואו,
שהוא היה...
וואו, הוא הזמין אותו ארבע פעמים.
אני אומר שהוא
וואו,
היה יותר...
וואו, איזה חידוש מדהים, לא ידענו שהוא הזמין אותו לבלפור, לא ידענו שהוא ניהל איתו... תגיד, אתה אומר הרי שהוא שקרן, אז אם הוא ניהל מסע ומתן עם, עם הבאס, למה אתה אומר שהוא הבטיח...
אני יכול להציג את מה
שהוא הבטיח לו...
אינון...
למה, אם הוא שקרן, למה פתאום אינון, אתה מאמין לו שהוא רצה אותו בקואליציה?
אינון... אני יכול להציג את מה שאני אספתי, הרי הזנתי ברוב קשב לכל הנאומים שלך, אפילו לכללות, אפילו לטון הדיבור הילדותי שאני מציג, כיועץ מיתוג שלך הייתי מציע לך רד מזה, אבל אני מבקש שתיתן לי את ההזדמנות גם להשמיע את הדברים שלי. לא. זה ילך הבוקר או שעוד פעם אנחנו צריכים לעבור את כל, את כל הגלגולים?
איזה גלגולים, שאתה עוזב וכל זה?
כל הגלגולים, כן.
אני רק מבקש שאם אתה עוזב את הכסף שאמור להיות שלך, שיעבירו לחשבון שלי.
שיעבירו, לא, אני אחליט לאן נתרום אותו. וכן, פשוט חבל, ממש חבל.
נו, כן, בוא, בבקשה. אנחנו אומרים פה שנינו לדבר. בוא תסביר לנו מה היה שם.
ואני קבעתי מזמן שבנימין נתניהו שקרן, אני שמח שרבים אחרים מאמצים את זה,
ואני רוצה... אני קבעתי שאתה שקרן, אבל בוא נמשיך.
כי אתה הולך עליי, ואני הולך על ראש ממשלה לשעבר, וכל אחד יעשה מה ששלחו אותו לעשות. יכול להיות ששלחו אותך לפגוע בי.
יכול להיות.
אבל אני מקבל את זה באהבה.
בכיף, רק באהבה. רק באהבה. מה שחשוב אצלנו בתוכנית זה אהבה.
נאמנים פיצי אויב. אני מציע לך עוד דבר. אוהב, נכון. אני מציע לך עוד דבר, אם תתפנה, אתה לא תתפנה, תשמע את השיחה הפתיחה שלנו בהזדמנות.
בסדר גמור.
ותסיק ממנה מסקנות.
מקווה שיעלו אותה לרשת.
מישהו שאנחנו כן מכירים, כי הוא דובר הליכוד החדש, הוא הבחור, בוא נאמר, חנה בבלי הוא לא, אלי ורד חזן, בפברואר הוא עשה זום פנימי עם חברי ליכוד, וזה היה בעיצומו של המסע שבו השופרות, ואפילו הבזויים ביותר שבהם, אני לא כולל אותך שם, אתה שופר רגיל, עסקו במרץ בהכשרתו של מנסור אבאס, אגב, סמוטריץ' ששמעתי לך, לא, סליחה, בנגביר, שמעתי לך אותו כבר אתמול, אומר את האמת בנושא של מנסור אבאס, והנה מה, מה שאומר דובר הליכוד, בסוגיה הזו לפעילים בזום פנימי, זאת אומרת, זה לא ספין החוצה, זה אמת פנימה, בבקשה.
איך אנחנו משתפים פעולה, איך עונים לאנשים של ימינה ושל עוצמה, על זה שאנחנו משתפים פעולה עם מנסור אבאס ובכלל פונים לערבים, אז ערן, אני אמר לך את הדבר הבא, לליכוד מעולם, מעולם לא היה דבר וחצי דבר נגד ערבים אזרחי ישראל שלא רואים בנו אויבים. כלומר, תפיסת העולם שלנו היא לאומית וליברלית שבאה ואומרת שכל אזרח ישראלי שרוצה להשתלב, אנחנו נעשה הכל על מנת שזה יקרה. אנחנו מעודדים את התופעה הזאת. עכשיו, תבוא ותשאל אותי בעצם, רגע, מה השתנה בין הרשימה המשותפת לבין מנסור אבאס? אז אני רוצה להזכיר לך, הרשימה המשותפת היא רשימה תומכת טרור. כלומר, אתה מסתכל על הציוצים של לילבא יסבק, לאיימן עודה, וזה שהם תומכים למעשה בטרור. מנסור אבאס בשלב מסוים, זה לא שהוא הפך להיות אוהד הציונות, הוא הבין שללכת בצורה הזאת לא נותן לו שום דבר.
נו, זה נגמר מתי שהוא?
הוא חיפש שיתוף פעולה.
זה כשזה יגמר, תדבר, בסדר? גם אני הקשבתי לך לסוף.
לא, אבל כאילו, זה כמה דקות זה?
שתי דקות, הסברתי.
זה מה שהיה מוכן לעשות, ואנחנו היינו פתוחים לזה. שלם עם ההחלטה הזאת. אגב, אני מדברר אותה ומאחצן אותה בכל מקום ומקום. אני לא חושב שזה גם, זה נוגד את האינטרסים של איתמר בן גביר, כי אם הוא דמוקרט אמיתי, הוא יודע שיש כאן אזרחים, אזרחים ישראלים שהם לא יהודים, וזה בסדר גמור וזה מצוין. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה לומר בהקשר הזה. אנחנו לא מדברים על זה כל כך בחוץ, אני יכול לדבר על זה פה בקרב קהל ליכודי. מה שאתה אומר לאנשים של ימינה ושל עוצמה, מלבד זה שאנחנו רוצים לשלב את הערבים אזרחי ישראל, אנחנו באמת מאמינים בזה. בשילוב של ערבים שרוצים להשתלב, מוסלמים ולא ואחרים, זה מה שנתניהו עושה, זה מהלך פוליטי מבריק, הוא פירק פשוט הרשימה המשותפת.
יפה, עכשיו,
ברוך השם.
של הסגיר, המהלך הפוליטי המבריק של הנוכל, בסופו הותיר אותו בלי כלום. עכשיו הוא הכשיר את הבס, ועכשיו הוא אוכל את הבס בתיאבון רב.
הכשיר למה?
אף אחד. לשלטון,
לא,
לשיתוף.
הוא לא עשה את הכל, אתה עכשיו מאמין.
ברור שהוא לא עשה.
עכשיו אתה אמרת שהוא, אתה כל הזמן קורא לו שקרן. לפני רגע קראת לו שקרן. עכשיו אתה אומר שהוא הכשיר כי?
כי? אתה לא יודע שהוא הכשיר?
הכשיר כי?
מה זאת אומרת?
כי הוא נהל איתו מסע ומתן, אבל חשבתי שאתה לא מאמין לו.
הוא הציע לאבאס.
תסביר לי את הלוגיקה.
תשמע, העניין הוא שאף אחד לא מאמין לו, זה לא רק אני, אם היו מאמינים לו, אם היו מאמינים לו, אז גנץ היה עכשיו ראש הממשלה.
לא, גנץ האמין לו.
לא, גנץ האמין לו פעם ראשונה. בפעם השנייה הוא עצמו בנאומו סיפר שהוא הציע לגנץ ביום השבעת הממשלה להיות אדוני.
לא, אבל בוא נחזור רגע לזה. אם הוא ניהל מסע ומתן עם הבאס, ואתה לא מאמין לו שמשהו יבטיח, שאתה טוען שמשהו יבטיח שמשהו ייתן לו בקואליציה, הם אמרו, הליכוד אמר, תפתחו את ההקלטות עם הבאס. דיבר אצלנו יואב קיש, אמר, תפתחו את ההקלטות, מה אתם מבלבלים את המוח כל היום? מה אתה מקשקש כל היום על השטות הזאת עם הבאס, הכשיר את הבאס, לא הכשיר את הבאס? פתאום אתה מאמין לו? תפתחו את ההקלטות. לך להבאס, תביא את ההקלטות, מה הוא הבטיח לו ומה הוא לא הבטיח לו. הכשיר, אלה עשו עם התנועה האסלאמית קואליציה, מכרו את הנגב, נותנים להם 53 מיליארד שקלים, בשביל זה הם לוקחים מהשכבות החלשות, פוגעים בתחבורה הציבורית, כל היום בלבלו פה את המוח, שצריך פה תחבורה ציבורית כל השמאל, עכשיו הם פוגעים בתחבורה הציבורית לשכבות החלשות, חבורת ממשלה דמיקולו, ואתם עם הריקוד שלכם, הוא הכשיר את הבאס, הוא הכשיר את הבאס, יאללה תשחררו, כבר לא ראש ממשלה, תפסיקו לגרום נזק בכל דבר, אתם רק גורמים נזק, במקום להגיד כל היום ביבי, הוא ישלם, ביבי ישלם, ביבי ישלם, מעניין את סבתא שלי שביבי ישלם, עשה אותנו אימפריה של כלכלה, בתוך 20 המדינות החזקות בעולם, אתם בלבלים את המוח עם ביבי שלם לא שלם, מה עובר עליכם כבר, תצאו מהטנטרום שלכם.
בטנטרום אני מבקש ממך כשאתה משתמש, זה בכל זאת שלי, עם כל הכבוד, וחוץ מזה אני לא בטוח שהייתי צריכה לבוא היום, לא, לא, אני לא נלב, אל תדאג, אתה עושה גם את העבודה שלי, לפחות לפי התגובות שאני מקבל, אתה לא לגמרי רפואי היום, אתה נשמע רע, האם אתה חושב שאפילו קטון...
אל תדאג לי, בן, זה בסדר.
קטון הביביסטים יקנה עכשיו את הסחורה המשומשת והמעליבה הזו, שאפשר... להכשיר את מנסור עבאס, לנהל איתו על מסע ומתן, ללחוץ על סמוטריץ', בן גביר אישר את זה, להקים איתו ממשלה, וכשהממשלה הזו קמה בצד השני להתנער, אז יש לי חדשות בשבילך, אי אפשר.
בסדר.
ולסיום אני אקרא לך את ציוצים של חברך ריקלין מאותה תקופה. בוקר טוב לסמוטריץ'. אחד,
אבל מה מעניין אותי ריקלין?
אותי מעניין.
מה אכפת לי מה ריקלין אמר?
אותי מעניין.
הדובר של הליכוד, ריקלין, תגיד לי, מה זה כל הפירוטכניקה הזאת? ביבי ישב עם שם קואליציה עם הבאס, ביבי נתן לו את הנגב. כמה אתם מקשקשים, אלוקים?
לא, סליחה, ביבי נתן את
הנגב. ריקלין, עכשיו ציוצים של ריקלין.
ביבי נתן את הנגב 12 שנה לערבים, המציאות המחרידה.
עוד מעט סגר בחגים, אתה מקשקש על ביבי שילם או לא שילם?
המציאות המחרידה שבה אנחנו נתקלים מבחינת משילות בנגב, ואגב, לא רק בנגב, אלא גם בגליל, נרקמה, גדלה, זובלה וסגשגה ב-12 שנות נתניהו, וסגר בחגים כבר היה, אפילו כבר זה היה. אחד, הבאס חלק מהמערכת הפוליטית, שתיים, הוא מנסה לשנות, תראה את תגובתו לפיגוע, בצומת הפוח ואסון במירון, שלוש, הרבנים התירו, ארבע, אתה לא מנהיג ישיבה אלא מנהיג פוליטי, וכזה מניעת הקמת ממשלה צרה, בראשות נתניהו היא טעות קשה, יש שלושה מסכים, אני שואל לשוואתך, אתה באמת נוגע ללב היום, ואני מפסיק פה. לנושא הבא אפשר...
ממש מעניין אותו. ציוצים של ריקלין, וואו, הוכחת פה עכשיו, באמת ריקלין הכשיר את הבאס. כמה מגוחך, נו באמת, ברצינות, כמה זה מגוחך?
כמה שצריך.
כן, ככה. בוא תביא איציק זרקה ואורלי לב גם, תעלה איזה סינק שלהם באמת, מזמן לא העלית.
בוא, את שלי עשיתי, כמו שהכנסתי את לז'רגון, את השחיתות של משפחת נתניהו, ככה הכנסתי לז'רגון גם את מה שנותר מהביביזם, שבסופו של דבר, כן, זה אורלי לב. אגב, אתמול, לא, טוב שאתה מזכיר לי.
לא, עזוב, בוא נדבר על הקורונה. בכל זאת, הולך להיות פה סגר בחגים, יש פה איזה 4,000 מאומתים ביממה האחרונה, עם כל הכבוד לקשקושים האלה, שאתה מתעסק בהם יומם וליל, באיזה כל מיני פעילים איזוטריים, שהוא ניבל את הפה או לא ניבל את הפה, כאילו, אתה יודע, בשמאל זה כולם באמת בוגרי ארבע. עזוב אותנו, הולך להיות פה קורונה, הולך להיות פה סגר.
אתה קצת מדבר אליי יותר מדי בצורה אדנותית, שאתה מסביר לי מה לעשות, מה לא לעשות. סתם אני רוצה להגיד לך שזה פוגע, אבל אתה יכול להמשיך.
בסדר גמור.
אני רק רוצה שתזכור.
עוד כישלון של מי שכתב ספר.
לפני הכישלון, בקטנטונת, בפצפונת, אני לא עובד אצלך, לא עבדתי אצלך, ויש מצב שאני גם לא אעבוד אצלך לעולם. זאת אומרת, הוראות תחלק לי.
אבל מה לעשות, כרגע אתה שותף שלי בשידור, ואתה תאלץ לסבול את מה שאני אומר לך.
אני סובל, אני רק מהיר.
ולא תעזוב את השידור, אני מבקש ממך לא לעזוב את השידור.
כשארצה אעזוב.
לא תעזוב, אני מבקש לא לעזוב. לא לעזוב את השידור.
אני אעזוב.
ואם אתה עוזב את הכסף, אני מבקש לחשבון שלי.
מודה ועוזב ירוחם משל.
בינתיים, הממשלה שלך, כן, שהוא כתב ספר והבטיחה היא תטפל בקורונה תוך 5 שבועות וכל מיני כאלה. אז לפני שבוע, שבועיים היה פה ברבה שאמר, עוד שבועיים יש 3,000 נדבקים, לדעתי כבר יש 3,000 או 4,000 נדבקים ביממה האחרונה, והולכים לסגר. בבקשה, תסביר אתה את המדיניות של הממשלה בעניין של הבריאותי, אני אשמח לשמוע. סוף סוף תדבר משהו לעניין.
קודם כל, תודה על הציון. שמע, אתה נדיב היום.
אני מקווה, כלומר, אני לא יודע.
כן, לא, תשמע, קודם כל אני מודה ומתוודה בנושא הקורונה, אני לא נדב אייל. אני אזרח שמתלבט כל הזמן, ויום קם ככה ויום קם ככה, וכשיש זריקה חיסון שלישי רץ אליו. לגבי ספר, כן, נפתלי בנט כתב ספר, והוא לא מיישם עכשיו כל מה שהוא כתב שם, וזה מצחיק. מצד שני, אתה יודע, כשאתה באופוזיציה אתה זה, אני רק רוצה להגיד לך, לפני שאני הגיע בקורונה, שאני מעדיף בן אדם שכותב ספר על להילחם במגפה ולא לגמרי מיישם אותו, על פני בן אדם שכותב ספרים, איך אסור לדבר עם הטרור?
ביבי, התשובה היא ביבי.
אני יכול להמשיך?
כן.
איך אסור לדבר עם הטרור? מחנך אותנו ואת העולם לא לדבר עם הטרור, לא לשחרר לטרור כלום. מציק לכל ראשי הממשלה עבר, למה הם דיברו ולמה הם קרצו לכיוונו של הטרור.
ביבי.
ואיך שהוא נהיה ראש הממשלה?
התשובה שלה זה ביבי.
איך שהוא נהיה ראש הממשלה?
אמרתי, כאילו, זה כשציפיתי שתדבר לעניין, אתה שוב מדבר על ביבי. זה מה שיש לך להגיד.
נכון.
הוא כתב ספר על הקורונה.
אני מזכיר לך.
הם במחדל עם נטבג, הם לא מזיזים את הישבן שלהם עד שהתחילו לתת חיסונים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, לא עושים הגבלות, לא עושים שום דבר, הולכים לסגר בחגים, זה כשאנחנו אחרי חיסונים, ואתה, מה שיש לך להגיד לי זה ביבי שהוא כתב ספר על הטרור. הבנתי.
ואני אשמח אם תיתן לי להגיד מה שיש לי ותפסיק להפריע לי.
בסדר.
כי אני פשוט לא מפריע
תמשיך,
לך.
תמשיך, תמשיך, באמת מזמן לא דיברת על ביבי, תמשיך.
כי אני יש לי חדשות שלך, אמרתי לך את זה 1,000 פעמים.
זה מאוד ענייני, זה מאוד,
אני,
זה פשוט כל כך ברמה.
האיש,
מה זה אומר עליי שאני בשיח הזה?
אתה גם יכול לעזוב, פעם אפילו עשית את זה וחזרת, הכל בסדר.
כן,
אני רוצה לבשר לך בשורת איוב. אני אמשיך לדבר על ביבי, כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ועם מי שאני רוצה. עכשיו נקלטת אתה פה
פשוט מרשים. זה היה קטע מרשים. בוא, אתה גם עושה עליו ספרים, זה בסדר.
האיש הוא יושב ראש האופוזיציה.
מתפרנס ממנו לא רע.
נכון, הפרנסה היא לא משהו, אבל יותר טוב מכלום. לגבי הקורונה, קודם כל התחלתי עם הקורונה, ואמרתי שבנט כתב ספר, הוא לא מיישם אותו. שתיים, זה טוב יותר מלכתוב ספר על טרור, כי פה זה באמת כבר עניין הרבה יותר קיומי. שלוש, שאלת אותי על מדיניות הקורונה. לדעתי, זה לא רק לדעתי, זה גם נחשף. בנט החליט לחיות לצד הקורונה, בנט החליט לעשות הכל כדי לא ללכת לסגרים ולא לפגוע בכלכלה ולא לפגוע בחינוך. השאלה הגדולה היא, האם הוא גם יצליח? כרגע זה לא נראה.
לסיום אני אשמיע לך קטע איך
בנט נשמע בזמנו. אני רוצה להשמיע.
תודה, אינון, נעמת, בסדר.
אינון, אתה חייב, אתה פוגע בעצמך, לא בי. אני לא מפריע לך, אני שומע
בקשר. אבל אתה נועם, אתה נועם. אבל אתה נועם, נו בסדר, הבנו, דיברת ביבי, ביבי.
אתה לא נעמת היום?
לא, לא נעמתי, אני נועם, אני נותן את הספיץ שלי, אני ממשיך, אתה נועם. תשים לב, אמרתי לך, קח כל תוכנית, קח איזה תוכנית שאתה רוצה עד היום, ותספור ותמדוד מי דיבר יותר ומי דיבר פחות. כל תוכנית, אני לא תמצא אחת, אין תוכנית אחת כשאני דיברתי יותר ממך. אני מוכן להתערב על זה.
כבר היינו בסיפור הזה, אני לא מודד כלום. אותי מעניין את התוכנית של עכשיו, שאלת אותי שאלה, התשובה שלי לא ארוכה.
גם את של היום, תמדוד את של היום,
התשובה שלי היא לא ארוכה, אני בסדר. סך הכל, הגעתי למשפט האחרון, ואתה יודע את זה, אתה מתעקש להטריל.
טוב, אגב, הטון שלך נורא מרשים, הטון הרגוע מעיד על שלוות נפש אמיתית.
בסך הכל, ניסיתי להגיד שאני לא יודע אם הוא יצליח לעמוד בהבטחה שלו, ואם הוא לא יצליח, זה לא יהיה טוב.
טוב, אני מוותר על הקטע עם בנט. יאללה, בואו נצא להפסקת פרסומות. כותרת וואלה, דרמה בבית המשפט.
ויתור זה שמחה שני.
זדורוב. אתה הרי תמיד חייב לסיים, אתה צריך את המילה האחרונה, אתה צריך לדבר יותר, אתה צריך לנום. הכל בסדר.
אני גם נמוך ומכוער.
שמעיד על שלוות נפש אמיתית. דרמה בבית המשפט, רומן זדורוב ושוחרר ממאסר עד תום המשפט החוזר. יש דיווחי תנועה? יאללה, מעיין. אלי אשכנזי, שלום.
שלום רב.
וואלה, תן לנו עדכון על זדורוב.
כן, אז השופט בית משפט המחוזי בנצרת ערפאת טאה קבע שזדורוב השתחרר ממעצרו תחת תנאים די חמורים, אבל השורה התחתונה שבימים הקרובים רומן זדורוב יוצא הביתה.
איך נראו אנשי הפרקליטות בדיון כששמעו את זה?
הם שמרו על קור רוח, בוא נגיד. לא ראו על הפנים שלהם. היחידה, או היחידים שראו באמת התרגשות, על הפנים של אשתו, של רומן אולגה זדורו. היא אפילו אמרה שהיא לא מרגישה טוב, וכמעט התעלפה, והיא לא יכלה לדבר. הוציאו אותה משם, הייתה גם אמא שלו ואחותו. כמובן שכמה אנשים שמלווים אותם לאורך הדרך, אז הם באמת היו תמחים, אבל לא היו שם נגיד קפיצות שמחה, והם יודעים עוד שהדרך ארוכה, כמו שאמר הסנגורי רומא לוי, יש עוד משפט שהם נסו לזכות אותו, וכמובן שבימים הקרובים הם צריכים לגייס את הערבויות, שתיים די קשוחים מעבר להזיק האלקטרוני.
אז זה לא שהוא הלך עכשיו הביתה, הוא קיבל את ההחלטה ואתה אומר עכשיו צריך לגייס ערבות, ואז הוא הולך הביתה.
בדיוק, ויהיה דיון, דרך אגב בדיון הבא, שעוד 10 ימים, הפרקליטות גם יכולה להגיד שהיא מערערת, היא עדיין לא הודיעה, יכולה לערער לבית משפט העליון על ההחלטה.
יש לי תחושה שאתה...
אם תקשה לי להאמין שבית משפט עליון יהפוך את ההחלטה של המחוזי.
אוקיי, הותר לו להתראיין אגב?
לא, גם מה זה מותר? יכול להיות שמותר לו, אבל לא נתנו לנו אחרי המדעה לראיין אותו, הוציאו אותו ולא יכולנו לדבר איתו.
אוקיי, טוב, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי מהמשותפת, שלום.
בוקר טוב.
אני רוצה להשמיע לך קטע קטן מליברמן שדיבר אתמול בחדשות 12, הנה.
עם איימן עודה ואחמד טיבי, תנהלו איתו מסע, אתה תנהל איתו מסע מתן כדי להשיג רשת ביטחון
התקציב? אם יצטרכו לגייס אותם, אנחנו בלי בושה נגייס את אחד מהם, שניים מהם, שלושה מהם.
בעיה מרכז.
כן, תגובת קרה.
סוף סוף אתה מתגייס, טיבי, זה מספר אישי, בואו נקריא לו.
אני חבר בוועדת הכספים, יש לנו שני חברים בוועדת הכספים ברשימה המשותפת, נבדוק כל סעיף בתקציב המדינה ונפעל לפי מה טוב לנו, מה לא טוב, מה טוב לציבור, מה לא טוב לציבור. ככה אנחנו נוהגים תמיד.
בקיצור, אתה לא פוסל.
אני אעשה מה שעשיתי תמיד בוועדת הכספים.
תגיד אחמד,
אבל אני ער לעובדה ש-60, 61 זה על הגבול, ו-60 התקציב נופל.
אז לא, הוא אמר שצריך רוב רגיל, הוא אמר שלא צריך 61.
לא, אתה טועה, אחמד.
נגיד ש-60 תומכים ו-60 מתנגדים, התקציב נופל.
אבל בכל מקרה, אתה אומר, אם תהיה הצעה טובה, אז אנחנו פתוחים לשמוע.
אני רוצה לשמוע, לקרוא כל סעיף, אבל בדרך כלל הרשימה המשותפת מצביעה נגד התקציב, כי אנחנו באופוזיציה. מה עוד שאנחנו רואים שיש פגיעה בשכבות החלשות, העלאת מיסים, יש העלאת מיסי ארנונה, מחירי חשמל, כלים פלסטיים חד פעמיים, זה פוגע בשכבות החלשות, ערבים ופריפריה וחרדים, ולכן יש ממשלת שיסוי ויש ממשלת מיסוי. יש בעיה.
אבל אחמד, מה עם כל המיליארדים ש...
אוי, אחמד, זה טוב.
הוא תמיד היה טוב בזה. מה עם כל המיליארדים ש... עינון לפחות טוען שהחברה הערבית מקבלת, זורקים 53...
תוכל להציע לי על החלטה איפה זה מופיע, מקורות תקציב, ספים, תוכל, אחד מכם יוכל, מישהו באוצר יוכל, לומר כמה זה כסף תוספתי, כמה זה איגום, כמה זה באמת, עזבו הודעות לתקשורת. אני
יכול להקריא לך ציוץ של מוחמד מג'דלה עכשיו, הוא אומר, אם הופתעתם לשמוע את חוסר הידע שהפגין שר האוצר אביגדור ליברמן אתמול כשדיבר על הרב-קו, אז אולי תופתעו גם שכל מה שאמר לגבי התקציבים על החברה הערבית ורעם לא קשור למציאות.
אני בקשר עם אגף התקציבים, עם אנשי המקצוע, אנחנו יודעים לקרוא תקציב, יודעים לקרוא החלטת ממשלה. יש כאן, ינון, אני לא יודע כמה תוהב את זה, יש כאן המשך ישיר של 922 שהתקבלה בתקופת ראש הממשלה לשעבר נתניהו. זו עם 923, אוקיי, שכוללת תקציב של החברה הדרוזית 3 מיליארד, כוללת ותקציב של החברה הערבית בדואית, גם בדרום וגם בצפון, כך שהמספר 53 לא באמת קיים.
המספר 53 הוא פייק, הוא מורכב מכל מיני דברים. אגב, אפשר יהיה לעשות על זה פעם אייטם.
תקציב תוספתי של 50%, נניח 15 מיליארד שקל. מתוך זה יש את הבדואים, יש את הדרוזים. לשנתיים תקציב זה 6 מיליארד שקל, החברה הערבית צריכה הרבה יותר.
יש משהו נגיד ספציפי שאתה כבר יודע אם אותו יתנו או אותו יורידו, אז יש על מה לדבר? שאתה, יש לך איזו דרישה כזאת?
גיל פרישה לנשים, אחד, העלאת תעריפי
רגע, אתה נגד או בעד?
ויש נקודה חשובה מאוד בשבילנו בחברה הערבית. יש התעלמות כמעט מוחלטת מהכפרים הלא מוכרים בנגב, גם מבחינת תקצוב, גם מבחינת הכרה וגם מבחינת הפסקת הריסות.
להפסיק את ההריסות בכלל?
בכפרים הלא מוכרים, בשנים האחרונות, הלכו להם על הראש, כל יום הריסות, הריסות, הריסות. הגיע הזמן לשנות פאזה, במיוחד שיש מפלגה ערבית בקואליציה שבלעדיה אין קואליציה ואין ממשלה.
כלומר, הפסקת הריסת כל הבנייה הבלתי חוקית בנגב, של הבדואים.
עד להסדרת כל הנושא ולהגיע להבנות.
מה עוד?
אי אפשר להמשיך כל הזמן להרוס, להרוס, ואחר כך להגיד, נדבר.
גם אי אפשר להמשיך כל הזמן לבנות לא חוקי, אתה יודע.
אבל אלה כפרים שהם כפרים לגיטימיים, אבל לא מוכרים על ידי משרד הפנים, כי מישהו שם עין על הקרקעות האלה, אנשים גרים שם שנים על גבי שנים. אני לא רוצה להשוות, אבל תראה איך הממשלה והמדינה מתייחסת למתנחלים גוזלי קרקע שגומבים קרקעות של פלסטינים, מספקים להם חשמל. תראה מה עשו באביתר לאחרונה.
נו, פינו את היישוב מהתושבים שלו והערבים העלו אותו באש.
אזרחים בתוך המדינה ורוצים יחס לגיטימי ביחס אנושי, וזה לא קיים.
טוב, אני רוצה להשמיע לך, אלא אם כן אתה רוצה להגיד עוד דרישות, משהו שאתה יודע שאתה יכול להגיד את זה,
אנחנו... לא, אני החלטתי היום לא לנהל איתך מסע ומתן.
לא, עם בן, לבן, לא אליי.
אחמד, התקציב הזה יעבור? אחמד, בחושיך הפוליטיים אחדים, התקציב יעבור?
לא רוצה להגיד בשלב זה.
טוב, בוא, אני רוצה להשמיע לך קטע מליברמן הישן, בסדר? בוא תקשיב.
הקזית שלנו, ואני אחזור על זה, גם כשר החוץ. זה לא פלסטינים, זה אחמד טיבי ודומים לו. ואחמד טיבי ודומים לו מסוכנים הרבה יותר מחמאס וג'אד ביחד.
מי שרוצה לחיות איתנו, בעלי הארץ הזאת, מלך הארץ, שיבוא.
אנחנו נעשה מה שחמאס טיפל בכם, ככה נטפל בכם. אתה מחבל, אתה מחבל.
אני חושב שפעם ראשונה אנחנו בוחנים את הגבול לנאמנות וחוסר נאמנות.
כן, בבקשה. תגובתך.
ינון, אתה פרובוקטור.
זה פוגע מה שאתה אומר.
לא. לראשונה אתה שומע את זה. אנחנו באמת מלח הארץ. אנחנו מלח הארץ, ולעתים מלח התציב.
זאתר הארץ. תגיד, אחמד, אם אתה הולך עכשיו במסדרונות הכנסת, ונתקל בליברמן לדעתך, הוא יגיד לך שלום, כי הרי זה אף פעם לא קרה.
לא יודע.
שאלה טובה, אה?
שאלה טובה, אתה תמיד שואל שאלה טובה. אבל האנשים שלא מדברים איתנו.
או.
בכנסת, אנשים שלא בכנסת.
פורר וכאלה?
כן, פורר, חמד עמאר, האחרים. יש ועדות, אנחנו נפגשים שם, מדברים.
אז מה יותר בא לך, לתמוך ולעזור להם או להפיל אותם? מה, כאילו, יש הבדל בין הרצון בראש ללב?
אני אספר לך אחר כך, לא בשידור.
אתה יודע מה, שנייה, אחמד, אני קוטע אותך. יש מצב שאתה עונה לי אחרי 10?
יאללה, תן לי ללכת.
טוב, אם תוכל, אנחנו נהיה איתך בקשר. אם זה, אז תעלה אצלנו. תודה רבה. פרסומות. כן, הערות לבירור העניינים, כן. אז הדורוב שוחרר.
שמע.
אני כבר שומע קולות שאומרים שזה עזוי וכל מיני כאלה, אולי נתעסק בזה שעה הבאה.
אני מעריך אבל עוד פעם, אני מעריך, לא צריך אותי בשביל זה, מעררו לעליון ולך תדע מה העליון החליט, השחרור הזה הוא לא סופי. מצד שני, כל הסיפור הזה הוא עזוי.
טוב, יש לנו גם ממציא תרופה לקורונה, יש לנו את המורה דרך שנמצא במשבר, ואנחנו נדבר פה על עוד, ליברמן ביטל את החלט, החלטה ראשונה שלו, כרגע חוזרים הסגרים, כן? אז יכול להיות שיצטרכו להחזיר את החלט.
חלתנו עוצמתנו.
שיעשה הפרשת חלת.
הפרשה בדיוק.
טוב.
מה עוד הוא עשה ליברמן? כל כך הרבה דברים רעים, אלוהים ישמור, צריך לעצור אותו.
על זה אני מדבר.
בדיוק.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כסבית.
לב שלוש שפן.
עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2
קבל פה ששיא חדש בגל הנוכחי, כמעט 4,000 חיוביים לקורונה הובחנו אתמול, 3,818. תודה בנט.
בבקשה.
אפשר לשמוע את ברבא שהוא היה אצלנו לפני שבועיים בדיוק, מה הוא אמר? הנה.
אני מקווה
ש...
בטח, אני לא מקווה, אני יודע מה יהיה בעוד שבועיים, נהיה לא ב-1,400, נהיה ב-3,000. שזה כבר יהיה הרבה יותר קשה לטפל בזה עם ישראל. השאלה הזאת מתקשה לחוף צעדים אולי יותר קפדניים מול ציבור כזה שהיא מנסה לרצות אותו.
זה היה שבועיים, הוא אמר 3,000, אנחנו כבר כמעט על 4,000. דיברתי איתו הבוקר, שאלתי אותו אם יהיה סגר, אז הוא אמר, זה הרבה תלוי גם בחיסונים. כמה התחסנו אם החיסונים יעבדו?
מה זאת אומרת, אתה מראיין אנשים מאחורי גבי בבוקר?
דבר איתם, לא, סמולטוק, הוא לא רוצה להתראיין, אין לו כוח, הוא אמר שנמאס לו. נמאס לו, אין לו כוח. שיחת רקע, אוף דה רקורד, און רקורד, און קאמרה.
ראינו, נמאס לו, נמאס לו, כל החבר'ה האלה, נגמרה כאילו, כשהיה נדמה לנו שנגמרה הקורונה, אז הם התגעגעו. הם פתאום, אתה יודע, פתאום חזי לוי עולה אצלי כל פעם ביום, כל יום בחמש בערב, לא עלה אף פעם כמנכ״ל.
אגב,
לא
12 אנשים נפטרו ביממה האחרונה.
תשמע, היא פה, היא כאן כנראה כדי להישאר, וצריך באמת לפצח את זה ולחיות עם זה, אין, אי אפשר, תרבות, מצד שני, תשמע, אם היינו, לא יודע, אני אפילו לא יודע אם יש לנו איש מוריין קורונה היום, אבל...
יש, אתה הבאת מישהו שיש לו תרופה.
לא, זה תרופה, כן, פרופסור נדיר ארבר, אגב, איש מאוד רציני, מאיכילוב, יש לו שם מכון לחקר, לגילוי מוקדם של סרטן, אבל אותי מה שמעניין זה הניסוי הבריטי, כי הוא בינתיים מצליח. יש ירידה של 30 ומשהו אחוז במומתים שם, מרגע שהם אמרו, יאללה, על הבא, באללה.
טוב, נשמע אותו.
אנחנו...
אני רק רוצה להשמיע לך בכל זאת את בנט, איך הוא אמר בזמנו שהוא יטפל בקורונה, זה מאוד משעשע לשמוע את זה בימים אלה.
הגישה שלי היא פינצטה, זה בעצם לאתר את הנשאים ולשלוף אותם עם פינצטה למלוניות קורונה, ואז לנתק את המשך ההידבקות,
אוקיי.
ואז השריפות נכבות,
אוקיי,
ואפשר להמשיך
נכבות.
את החיים כרגיל גם בבתי כנסת.
כן.
במקום זה לא עשו כלום, ועכשיו עוברים חזרה לפטיש.
פטיש,
פטיש
אוקיי.
זה הביטוי שלי לסגר.
נקודה
הזאת,
לסגר.
אנחנו צריכים להטיל הנחיות מרסנות בכל התחומים.
חיסון.
אין, עכשיו, צריך לעשות את זה בצורה שהכי פחות פוגעת.
כן.
שוב, אני מנסה לפתור את הבעיה,
כן.
ולא רק להטיל ברור. סגרים. אני בגדול נגד...
אתה יודע מה, אולי תקבל את המושכות ותנסה לפתור לנו את הבעיה. מה אתה אומר, מר בנט? קח את המושכות, חודשיים, שלושה, כמה אתה צריך. תפתור את הבעיה בחמישה שבועות. כן, בן.
אתה עברת לפורמט שאתה רב עם מישהו שהוא מוקלט, הבנתי. לא, אבל תשמע, אנחנו היום בקונספט של להכיל הכל. תראה, דווקא במשפט האחרון שהוא אמר, אם כבר אנחנו מנסים להיות רציניים, בזה הוא מנסה לעמוד. כל השאר לא רלוונטי. חברנו אריה אלדד כתב ספר פעם, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כל ראשי הממשלה ללא יוצא מן הכלל, אולי בחריג אחד קטן של יצחק שמיר, אם נתעלם מזה שהוא הלך לוועידת מדריד כי לא יצא ממנה כלום, הגיעו והבינו שכשהם היו באופוזיציה הם בלבלו את השכל ודיברו שטויות ואי אפשר לעשות לא את זה ולא את זה ולא את זה. הטיפול של בנט בקורונה עד עכשיו לא משהו, אבל תשמע, אנחנו בתחילת האירוע, אנחנו עכשיו באירוע אחר, החיסונים שינו פה את המציאות, החיסונים זה הממשלה הקודמת, זה הישג גדול מאוד שלה, ועכשיו השאלה היא באמת, מה יקרה עם הזריקה השלישית, האם היא תעזור, לא יודע, אני להגיד לך שאני יודע, אני לא, מה אני אעשה?
אוקיי, רציתי לדבר איתך עוד משהו, אתה כל הזמן אומר, אוקיי, בנט כתב ספר והוא לא, וזה התברר כחרטוט, אבל אז ישר תומר ביבי כתב על הטרור וכל מיני כאלה, וראינו מה הוא עשה, והוא שחרר מחבלים, והוא לא ידע להתנהג עם הטרור. אדוני, ביבי נתניהו, שכתב ספרים על הטרור, עשה כאן את העשור השקט ביותר מבחינת טרור במדינת ישראל. ביבי נתניהו, או יותר נכון, מר נתניהו, כן, יושב ראש האופוזיציה, שכתב ספרים על הטרור, ידע להתמודד עם הטרור. הוא ראש הממשלה שסיפק פה ביטחון יותר מכל ראש ממשלה אחר. היו פה בשנה שנתיים האחרונות כמעט אפס נפגעים מטרור, או הרוגים מטרור יותר נכון. הוא הגיע להישגים מדהימים במלחמה בטרור. האיש שכתב ספרים על טרור. אז אתה בא ונותן את הדוגמה הזאת על ראש הממשלה נתניהו שכתב ספרים על הטרור, ואתה אומר שהוא לא ידע לטפל בטרור? לא הבנתי את הטיעון הזה. יש מישהו שהתנהל או איזשהו ראש ממשלה, לא שאיזה כתב איזה ספרון על הקורונה ואחרי זה הכל יתהפך עליו. הוא בא עם קבלות בעניין של הטרור.
מדהימים. טוב. אז ככה, אנחנו לא מדברים עכשיו על העליות והירידות במלחמתה של ישראל בטרור, יש תקופות טובות, יש תקופות לא טובות, אצל נתניהו נפל גם האביב הערבי, את חומת מגן עשה שרון, חומת מגן זה מה שהשתיק את הטרור, ולגמרי טפו טפו טפו, כי כל פעם שאתה אומר אין טרור, אין הרוגים, יש משהו. אז אני מדבר על תורתו של נתניהו במלחמה בטרור, והיא ברוך השם לא צריך אותי, היא קריירה שלמה נבנתה עליה. הוא פתח את מכון הטרור אחרי שאחיו נפל, וגייס את השר שולץ ושמולץ ואת כל האמריקאים, והעיקרון המנחה שלו היה שאסור בכלל נהל את המסע ומתן. בסוף מה קיבלנו? קיבלנו 1,000 רוצחים בעסקת שליט שגרמו לעשרות נפגעים ונרצחים ישראלים, בניגוד לזה שאולמרט לא רצה לחתום על העסקה הזו, כי הוא קיבל את המלצת השבק. קיבלנו מסע ומתן עם חמאס והחזקת באלף חמאס בעזה באמצעות כסף קטרי, וקיבלנו את איראן, שהיום אנחנו נמצאים, לא אמרנו מילה עוד בכלל על כל הדרמות האלה שם, וכל מה שעכשיו, אגב, המסע, הקמפיין המדיני שישראל פתחה בו, מאוד מפתיע אותי לטובה. הדיילי מייל מפרסם שהבריטים הולכים להגיב, הבריטים, האמריקאים, כולם מדברים על זה שזה איראן אחראית, וצריך להגיב וכולי, שזה מעולה. ואיראן נמצאת הכי, לא רק שהיא נמצאת הכי קרוב אי פעם לגרעין, גם אין מה לעשות נגד זה, כי עכשיו כבר אין טראמפ, מי שבנה הכל על טראמפ, נשאר עכשיו עם כלום. אז אנחנו חלוקים בדעתנו קצת, זה לא נורא.
לא, 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 אין פה עניין של חלוקים בדעתנו, זה לא עניין של דעה. זה עניין של קבלות, זה עניין של קבלות, זה כמו שיש קבלות. בנט אמר, אני אטפל בקורונה יותר טוב, הוא בא, מטפל יותר רע. אוקיי, נתניהו אמר, אני אטפל בטרור יותר טוב, הוא בא, טיפל יותר טוב. אתה נותן לי את שרון? אצל שרון מאות אנשים נרצחו פה באוטובוסים מתפוצצים, על מה אתה מדבר? הוא יצא לחומת מגן כשהחרב כבר חתכה את העורק הראשי במלון פארק וחי בנתניה. על מה אתה מדבר על שרון? את שרון אתה נותן דוגמה? אתה רוצה שנספור כמה נרצחים היו בתקופה של שרון באוטובוסים מתפוצצים פה ובפיגועים? על מה אתה מדבר? אני מדבר על קבלות. אתה מתחיל לדבר איתי איראן והאמריקאים והבריטים, והוא אמר והוא כתב והוא שחרר. קבלות! כמה נרצחו פה בטרור? תשובה פשוטה, יש פה מספרים. אתה יודע, זה מדע, אני איש מדע. אני למדתי לא סתם במכון ויצמן, שאני צריך אחרי זה לבוא ולהתפאר בתארים שלי דוקטור. עבדתי על זה הרבה מאוד שנים בשביל לבוא ולהגיד לך יש קבלות ונתונים. נכון, מעיין?
תודה. אז אסור לי לחלוק עליך או שמותר לי עדיין, למרות שאתה
מביא קבלות? לא, אני רק אומר, זה לא דעות.
אז זה כן דעות. ולא רק שזה דעות, גם כשאתה בא עכשיו ואתה אומר שאצל שרון נרצחו מאות אנשים, אתה מעליב, דוקר, פוגע ופוצע את האינטליגנציה הכי בסיסית. שרון נכנס לתפקידו כראש ממשלה בעיצומה של האינטיפאדה השנייה, והוא הדביר אותה. הוא וראש השבק דיכטר וראש השבק דיסקין והרמטכ"ל יעלון ומופז ואשכנזי כסגן רמטכ"ל וכל האנשים הטובים שעשו שני דברים. יצאו לחומת מגן, התעלמו מהאמירה של בכיר אחר בשבק שאמר אז להילחם בטרור מיהודה ושומרון, טרור המתאבדים זה כמו לייבש את הים בכפית. נכנסו קסבה קסבה, אביב כוכב היה אז מחט הצנחנים, למרות שאמרו שיהיו נהרות של דם, לא היו נהרות של דם. במקביל הקימו את חומת ההפרדה לדרישתו של דיכטר עוד לפני שהוא נשבע בקט, וזה מה שניצח את הטרור, וכל הנקודות על זה נמסרו לשרון. נתניהו קיבל אחר כך מאולמרט שעשה את העבודה השחורה בצפון עם החיזבאללה. כי עד מלחמת לבנון השנייה, החיזבאללה העז, ירה, חטף פעם בהר דוב, פעמיים את, 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 את שלושת החיילים שגרמו, שזה הביאו את מלחמת לבנון השנייה, ואולמרט הפסיק את זה. ועד היום חיזבאללה מורתע, ולא יורה אלינו מתחומי לבנון.
אבל מה זה קשור? אני אומר לך, הפיגועים היו אצל ברק, והיו אצל שרון, ואגב, אפרופו שחרור מחבלים, שרון שחרר מחבלים תמורת סוחר סמים, ואולמרט שחרר מחבלים תמורת גופות. אז בוא, את הדוגמה הזאת שאתה נותן כל פעם על שחרור מחבלים, על שחרור מחבלים, הוא עשה את זה על חייל, שהיה פה קמפיין שלילי שהבן של כולנו, שכל המדינה רצתה שהוא יחזיר, אז הוא יחזיר אותו. שם היה סוחר סמים ששרון שחרר בשבילו מחבלים, נתן אז לשימון שיפר איזה כתבה שעקרו לו את השיניים וכל הדבר הזה, שזה יתברר שזה פייק, ואולמרט שחרר תמורת גופות. אז קצת יודע, בוא, הוא שחרר תמורת חייל חי לפחות. קיבלנו בן אדם שהתחתן לו מזמן, צריך להגיד לו גם מזל טוב.
אז אני בכל זאת אנסה להתמקד בעובדות.
אלה לא היו עובדות?
לא.
מה לא נכון?
כי מי שמשווה את עסקת שליט ש...
לא, בעובדות. בעובדות, מה לא היה נכון במה שאמרתי?
אני יכול לענות לזה?
כן, תענה, מה לא היה נכון בעובדות?
אתה מוכן לא להפריע אם אני אענה לזה או שאני אבטא? אני מוכן לוותר.
אתה יכול לוותר, תעשה מה שאתה רוצה.
אני במצב רוח של ותרנות.
אמרת בוא נלך לעובדות, אמרתי לך מה לא היה נכון בעובדות.
אני מתחיל לדבר ואתה מיד שואל עוד ועוד ועוד, אז תחליט ותביא לי להחלטתך עכשיו. אני לא נעלב לו כלום, פשוט באתי במצב רוח של ותרנות.
בן, דבר, נו, בוא, אתה לא זה, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד רק אמרת לא נכון בעובדות, אני שואל אותך מה לא נכון בעובדות.
אני מנסה להסביר ואתה קוטע אותי כל הזמן. זה יכול לקרות.
בבקשה, דבר.
תודה. מי שמנסה להשוות עסקה שבה משתחררים 1,200, מתוכם מאות רוצחים, שהשבק מסמן אותם ומודיע שהמחיר על זה יהיה כבד מאוד, לעסקאות שמשתחררים בהם או בודדים או כמה עשרות שרובם פנסיונרים, אחד, חוטא לאמת. שתיים, אנחנו לא דיברנו על שרון ולא על מי אמרת עוד, אולמרט או ברק, הם לא כתבו את הספרים של נתניהו, הם לא אמרו אסור לדבר עם הטרור, הם לא אמרו אפילו נהל את המסע ומתן עם הטרור אסור, הם לא אמרו אסור לשחרר אפילו אחד, זה לא הם אמרו את זה. זה הכל.
כן, אבל מה לא נכון בעובדות?
לא משנה, מי שהבין הבין, מי שלא הבין
שרון לא שחרר מחבלים תמורת סוחר סמים,
מי שלא הבין לא צריך.
ואולמרט שחרר מחבלים תמורת גופות, אלה עובדות.
אם אתה מתעקש עם הסוחר סמים, אז אני לא יודע אם אתה יודע, אני כמעט בטוח שכבר מותר להגיד את זה. ההתעקשות על, אנחנו אגב עשינו אז תחקיר ענק על שרון במעריב ודי נפלנו איתו, כשגילינו שה... ככה, חותנו לשעבר של טננבאום, נדמה לי שקראו לו שמעון כהן, היה שותף של שרון בחוות שקמים. בעבר, ואז טענו, ואני, לא, אני, קלמן ליבסקין חתום על זה, ואז אני כתבתי מאמר גדול ששרון צריך להתפטר, כן, מי ששפרתי אותו, וטענו שזה מה שהשפיע על שרון בעסקה. אבל, אתה יודע, כששקע אבק והתברר שכקצין אלוף משנה בתותחנים, טננבאום מחזיק בפיסת מידע דרמטית מאוד, שהייתה קשורה אחר כך לדברים שקרו בלבנון השנייה, והדאגה הענקית הייתה שהוא יגיד את זה לחיזבאללה ואנחנו נאבד נכס אסטרטגי, ובשבק השקיעו המון אנרגיה כשהוא חזר לברר אם הוא אמר או לא, נדמה לי שאני כמעט בטוח שהוא הרי כזה תחמן טננבאום שהתברר שהוא רימה את החיזבאללה, אז יצאנו בנס. ולהגיד לך שאני הייתי, אני התנגדתי לכל עסקאות השבועים, אבל לא כתבתי איזה ספרים.
אז עדיין לא סתרת את מה שאמרתי.
סתרתי כי הסברתי לך למה שרון היה מוכן לשלם מחיר.
אבל הוא היה סוחר סמים.
טוב. אפשר להתקדם?
כן.
תודה.
לגבי הסגר הקרוב, אני אומר, למה שלא נעשה סגר דיפרנציאלי רק על ערים חילוניות?
תשמע, אני אומר, יש משרד בריאות, יש מומחים, יש ועדות, יש צוות, יש קבינט קורונה, מה שיעשו, יחליטו, לא מקנה בהם, שיעשו סגר על ערים חילוניות, תעשיגו לי את אביב, אביב, לא אביב, אמיר, את אמיר כוכבי פה בעוד השרון, ואנחנו נתנדב.
אתה במילה בבית, אז מה זה משנה?
נתנדב זה. נתנדב
לעשות בסגר. את הסגר הזה. אם אתה בסגר, אז אתה בסגר. אגב, לא, יש פה איזה ציוץ של ליברמן מ-7 בפברואר 20. כמה זה יוצא? שנה וחצי בערך? כן, שנה וחצי. כזה. לידיעת כל כתבי החצר מרחוב בלפור, ישראל ביתנו תשתף פעולה עם איימן עודה ואחמד טיבי, רק אחרי שעמית סגל יצטרף לבלד. עמית יצטרף לבלד? אני לא חושב.
עמית סגל חטף את שלו, הוא לא יצטרף לבלד, אבל הוא הודיע שיש רק שתי אופציות, ממשלה ברשות נתניהו בחירות חמישיות, אבל הוא עשה טעות מהסוג שעשיתי 30 פעם בטח, וככה זה כולנו. לגבי ליברמן, הזכרת שני שמות, אני אתייחס אליהם ברשותך, לגבי ליברמן.
לא, להכניס סכין לעמית סגל סתם בשביל הכיף?
לא, לא, קודם כל, אני בעיקר מגן על עמית סגל, כמעט בכל מקום, כמעט בכל
נושא. חבל להסתבך עם עמית, בן, זה לא מישהו שהייתי רב איתו, אגב.
א', הסתבכתי עם יותר גרועים, ב', אני מגן על עמית, וג', מכיוון שאתה אף פעם לא מקשיב, כי זו התכונה שלך העיקרית, הוספתי שאני שגיאות כאלה עשיתי 30 פעם, אוקיי? אם לא 40. התנבטתי וחטפתי, ויצאתי פיטה. עכשיו לגבי ליברמן, הוא התהפך. זה דרמטי, לא הייתי מאמין, אני חשבתי, אני לא חושב, אני יודע שהתירוב של ליברמן לערבים היה אותנטי, הבן אדם כשחוסן ביקר אצל נתניהו, חוסן, ב-90s, הוא הלך להסתפר כדי לא להיות בלשכת ראש הממשלה, כשחוסן הערבי הטוב, כן? והוא התהפך בפליק פלק מדהים, ואני אומר לך שהוא, שמענו אחמד טיבי, הוא הולך לעשות עסקים, אגב, נתניהו כל הזמן עשה עסקים עם המשותפת, אבל נתניהו לא אמר מה שליברמן, הציוץ שיקראת פה, ליברמן היום הוא 180% בן אדם אחר. אז קודם כל הוא התהפך.
אז ביבי צדק וליברמן עבר לשמאל?
הוא לא בשמאל, הוא בשלטון. והוא הבין כמה דברים. הוא רוצה, הוא שר אוצר, הוא רוצה להעביר תקציב, הוא לקח את כל הקשקושי האנטי-ערבים שלו ושם אותם בפינה, התבגר, בשפתך הוא זכאי לכל ביקורת על ההתהפכות הזאת.
יש איזשהו עיקרון שהממשלה הזאת עומדת בו, כלומר, אם אמרו שמיסים, אתה יודע, בזמנו הם היו שולחים, הייתי מקבל אס-אמסי מימינה, כן? כך נשאיר לך 20% יותר בנטו. הצביעו ימינה ב' ותקבלו הורדת מיסים ונטו גבוה יותר. תוכנית סינגפור כאן, כן? בזה במיסים. בהתיישבות פינו את הדוריים ואת אביתר, לא, חן אל אחמר, לא פינו את חן אל אחמר. בקורונה כתבו ספרים, אמרו אפס הדבק, מדיניות של אפס הדבקה, פינצטה, פטיש, כל הדבר הזה. עכשיו הם אומרים נחיה ליד הנגיף. מה עוד? איזה עוד? אז אמרנו כלכלה, קורונה, you name it, עזוב, אני לא נכנס איתך ל-18 שרים ונורווגים ובזבוזים ולשקוט ושרים ללא תיק. יש, ליברמן אמר גם לא אני אעלה את השרים, בנט אמר אני אוריד אותם ב-20%. יש עיקרון, איזשהו משהו שהם עמדו בו באנשים האלה, יש משהו שתורת שלטון אומר הוא בשלטון. אוקיי, אני מבין, זה ערך להיות בשלטון, חשוב להיות בשלטון, ובן אדם זה מקיאווליסטי לגמרי האירוע, זה עושים הכל, כאילו כל דבר, כל ערך, כל אג'נדה, הכל, זהו. פתאום עכשיו הוא עם אין ישראל אחת, אין ישראל שנייה, אין זה, אחרי שהוא טינף פה על השמאלנים, כן, בוא תשמע מה הוא אמר על השמאלנים לפני כמה חודשים.
בסוף הנאום יש גם קטע.
כן, הנה.
יש ישראל אחת,
זה מה שהוא אמר
אתמול, של כל עם ישראל, תפסיקו עם זה, ישראל מאוחדת, ישראל ביחד.
לא,
מספיק עם זה.
למה לא תשב עם בני גנץ בממשלה? תן לי טיעון, תן לי, יושבים שם אנשים גם מהימין וגם מהשמאל.
שם הימין ערכי, כי הוא שמאל.
טוב, בואו נעצור פה, בסדר, כן, בבקשה, בן.
קודם כל, לפני זה, זה פשוט מעניין, אני רואה פה שגם גרוטו וגם פרופסור דודוביץ' אומרים הבוקר ברעיונות, לא לסגר, לרוץ קדימה עם החיסון, סגר לא יעלים את הנגיף, המצב שלנו אחר, לגמרי מה שהיה לפני שנה זה מעודד אותי. עכשיו לגבי מה ששאלת. קודם כל, כן, כל הפוליטיקאים, ללא יוצא מן הכלל, מבטיחים כשהם באופוזיציה, הרים, גבעות, עמקים וגאיות. אני לא, בניגוד לך, אשמיע לך, השמעתי מספיק את ההבטחות של נתניהו, וכן, וגם לבנט, ולא רק לבנט, ללפיד, לכולם. מה שהם כן עושים, זה שני דברים שבינתיים חשובים לי, ולדעתי גם לבייס שלהם. אחד, מוודאים שהמשפחה הרקובה לא תחזור לשלטון, כי היא עשתה לו פן לנו פה אסונות איומים. ושתיים, העבירו תקציב. אפשר לריב, נריב על הרב-קו, לא נריב על הרב-קו. התקציב הזה, שיש בו 38 רפורמות, שהן מנועי צמיחה, אמור להזניק אותנו קדימה, ואני מקווה מאוד שכך יהיה. עכשיו לגבי עוד דבר שקרה אתמול, ועוד לא דיברנו עליו, ולטעמי, הוא חשוב, זה התבוסה של נתניהו בתוך סיעת הליכוד, בבחירת הנציגה של הליכוד לוועדה למינוי שופטים. נתניהו כרגלו הצליח לאכול את הדגים הסרוכים, לקבל את הצחורה הבאושה ולהיות מגורש מהעיר. למה אני אומר את זה? כי קודם כל הוא עבד נגד זו שהוא שריין, אורלי לוי אבקסיס, אותה הריץ חיים כץ, והוא הלך דווקא עם קרן ברק. זאת אומרת, קודם כל בא, הבאת מישהי לליכוד, שריינת אותה, עכשיו אתה עובד נגדה, לא שאני תומך בלוי אבקסיס, כן? ואז הוא חטף לדעתי 19-11 בהצבעה חשאית.
מדהים.
יש לי חדשות בשבילך, זה המצב האמיתי של נתניהו בתוך עשייה, הפחד הולך ומתפוגג.
ברור,
כשהתקציב יעבור בכנסת, אלוהים שישמור עליי פה בבוקר.
כמה כותרות, כמה כותרות על נתניהו. טוב, בסדר.
כמה שצריך.
כמה הספדתם אותו. תגיד, אז למה הוא יכול ללכת לעשות לביתו הרצאה אחת, הוא עושה, כן, מה שכל אחד מאיתנו עושה בשנה. אז מה כאילו, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים כל היום ביבי ביבי? מה אתם רוצים? הוא כבר לא ראש ממשלה. עכשיו הוא הפסיד באיזה הצבעה, מי תהיה נציגה בוועדה לבחירת שופטים וכל הדבר
הזה. פתאום זה לא חשוב.
כן, לא, זה מאוד חשוב. קרן ברק או אורלי לוי אבקסיס.
אז רגע, אז בוא, אם אנחנו על זה, בוא.
דרמטי, איזה אירוע דרמטי וחשוב.
תענה לי שנייה.
אכל את הדגים הסרוכים וגורש מה, איזה גורש מהעיר, איזה זה, מה?
הוא גורש מהשלטון, אם אתה רוצה שאני אחליף את העיר בשלטון, הוא גורש מבלפור. עכשיו תשמע רגע, רק ברצינות שנייה, אני, אתה יודע, אני מנסה לקחת אותך ברצינות. אם ההצבעה הזו הייתה נערכת לפני חצי שנה, מה הייתה התוצאה שלה לדעתך בעשיית?
הצבעה חשאית.
אוקיי, ועדיין אני שואל את השאלה.
לא יודע, לא יודע.
כי אני יודע, לא משנה.
בסדר, הלך ומה קיבלנו? תודה, תודה, תודה בן, תודה בנט.
אתה יודע, בהרצאות יהיה לו פשוט יותר קשה לברוח מהמימת הדין, מהמשפט של התיקים שקרסו.
כן, וזה,
לכן
הוא משלם על הקפה שלו.
אנחנו נמשיך לדבר עליו, א' כי הוא רוקסטאר, ב' כי הוא מעניין, וג' כי הוא יושב ראש האופוזיציה.
הוא בסדר, והוא מדפיס לנו כסף גם, בסדר.
בדיוק.
טוב, שלום פרופסור נדיר ארבר.
בוקר טוב.
מפתח התרופה הישראלית נגד קורונה איכילוב. זה נכון מה השמה הזאת?
נכון, יחד עם דוקטור שירן שפירא, מנהלת המעבדה שלי, פיתחנו יחד משהו שבהחלט נראה מאוד מבטיח.
ראיתי כתבה על זה, נדמה לי בכאן 11, שזה ממש דבר שרץ כבר בצנרת. קודם כל, ספר לנו מה זה התרופה, איך היא נולדה, איך היא באה לעולם, מתי אפשר לקנות אותה, והאם תהיה הנחה מיוחדת לאוהדי הפועל. נדיר ארבר, הוא מראשי אוהדי הפועל לצערו, כן, אני אומר את זה. זה לא דבר שאפשר להתרברב בו בימים אלה, כן.
אנחנו תמיד, אנחנו אנשים נאמנים.
בדיוק.
כמו שאתם יודעים, ותשמע את כתור זה אומר, זה בדיחה שלי, קורונה זה שפעת עם יחסי ציבור. זה נכון לגבי 95% מן הציבור, שבהם לא צריכים שום טיפול למעט טיפול תסמיני. ב5% זה יכולה להיות מחלה קשה. זה קורה אחרי חלון של 5-7 ימים, בהם סיבות שאנחנו עדיין לא יודעים, וזה גם משתנה. בהתחלה זה היו אנשים מבוגרים יותר, עכשיו אנשים צעירים יותר. אולי גורם הסיכון היחידי שנשאר זה עודף משקל, אבל גם כן יש עוד דברים שאנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף. בעצם זה יכולה להיות מחלה מאוד קשה, כי מערכת החיסון משתוללת, רוכשת, גועשת במיוחד בריאות, דבר שיכול להוביל בסופו של דבר לאי ספיקה נשימתית, צורך בהנשמה ואף למוות. תחושה היא מאוד לא נעימה, זה תחושה כמו שטובעים או שנחנקים, ואז המחלה, בניגוד למה שהתחלתי, זאת מחלה מאוד קשה, שבהחלט חייבים לטפל. וזה בדיוק התרופה שלנו נועדה. זה תרופה שעל גן שאנחנו כבר עובדים עליו 25 שנים, שדוקטור שפר עשתה את הדוקטורט שלה אצלי במעבדה, גן שקוראים לו CD24, והוא מבסס את מערכת החיסון. יש לו הרבה תפקידים בגוף, אחד החשובים בהם הוא נגטיב רגולייטור, מבסס את באופן שלילי את מערכת החיסון, כבר מרסן אותה. ובניגוד לכל תרופות אחרות, התרופה הזאת היא לא משתקת לגמרי את מערכת החיסון, כמו שנניח למשל עושים סטרואידים, אלא אנחנו משתמשים במנגנון פנימי של הגוף, שבו הוא דואג לכך שמערכת החיסון תפעל בצורה תקינה, בצורה בו היצאה מאיזון, אנחנו מחזרים אותה לתפקוד רגיל. יתרה מכך, ואני פה עושה איזושהי הפשטה, מערכת החיסון יש לה הרבה מאוד תפקידים. אחד התפקידים זה כמו ליצור את כל הציטוקינים, מה שקוראים את הסערה הציטוקינית, שאותו זה מייצרים יותר מדי, ואנחנו רוצים להחזיר לרמת...
כאילו השיבוש הזה של המערכת החיסונית, הסערה הזו שאתה נדבר עליה, ואז בעצם יכולים להגיע לקריסת מערכות, התרופה שלך פותרת את זה?
כן, אבל זה רק בדיוק, אני אומר, בא בעת שהיא פותרת את מה שאתה, היא לא מפריעה לאותו חלק ממערכת החיסון שאחרי על מלחמה בווירוס עצמו. כלומר, כשאתה נותן להניח סטרואידים, מדכא את כל מערכת החיסון, כן לפעמים עוזר, לפעמים לא עוזר. אנחנו פה בדיוק מתכוונים, כמו שמדברים על רפואה מותאמת אישית, שאני אמון עליו במסגרת, שאני מאוד מאמין בו, גם פה, מטפלים באותו חלק של מערכת החיסון שיצא מכלל שליטה, לא פוגעים בפעילות של שאר מערכת החיסון, כמו שחב, תפקיד מאוד חשוב, זה בווירל קלינס, בפעילות. פינוי של, של, של הווירוס. ואחת הדרך, פריטה הדרך אחת, פריטה הדרך השנייה, שאנחנו משתמשים בתור הנסה, איך להביא את זה לריאות, עושים את זה בצורת אינלציה, משתמשים באקסוזומים. לא צריך להיבהל, אקסוזומים הם בזיקולות של פוחיות, שמשתחררות מהקרום, מהממברנה של כל תא, וזה מדהים, ככה התאים בגוף שלנו מדברים אחד עם השני, באמצעות אותם של פוחיות שמשתחררות מתא אחד, עוברות לתא שני ומחליפות ידע ומסרים.
פרופסור ארבר, איפה זה עומד עכשיו במדרג המסע האיסורים שתרופה צריכה לעבור עד שהיא מאושרת ועד שהיא משווקת? איפה אתם נמצאים על הסולם הזה?
אז אני חייב גם להודות למשרד הבריאות, וכל אלה שעזרו לנו, פרופסור גמזו ושאר אנשים פה בצוות, שבא בעת שהם מאוד מאוד הקפידו על הבטיחות, הם הקלו בכל מיני דברים ברגולציה שפחות חשובים. סיימנו בארץ הפאזה הראשונה, שכללה 35 חולים, למעשה עוד 36 חולים.
רגע, נתת ל-35 חולים את הדבר הזה?
בארץ, כן, זה כן.
ומה קרה להם?
למעשה כולם הכי חשוב, זה הייתה, אני חייב, המטרה העיקרית של המחקר הזה, תניסיין, ואז תשאל כל מה שאתה רוצה. פאזה ראשונה היא באה לבדוק בטיחות של התרופה, וזה מה שבדקנו, וזה אישש התרופה בטוחה. יחד עם זאת, היה לנו נעים לראות שיש סיכוי טוב שהתרופה גם תהיה, אבל היא תהיה יעילה, אבל זה לא הוכיח. כדי שנהיה בטוחים שתרופה היא יעילה, חייבים להשוות את זה מול פלצבו, ואני מדגיש את זה, ובהחלט כדי שלגמרי ברור. השלב הבא בדרך כלל זה שלב שבו אחרי שאתה מוכיח שהתרופה בטוחה, מתחילים לבדוק, בא בעת שממשיכים לבדוק את הבטיחות, בודקים גם יעילות. מאחר ולא היו חולים בארץ באותה עת, והחיסון הצליח באותה תקופה, אני מקווה שגם ימשיך הלאה, עשינו את הניסוי הבא ביוון. שם עשינו בשלושה בתי חולים מובילים באתונה, שהחוקר הראשי, אותם לא היה קשור אלינו בכלל, חוקר ראשי זה היה פרויקטור של הקורונה ביוון המקבילה לפרויקטור שלנו שהיה גם זואש, שהם היו החוקרים הראשיים, ושם בדקנו שני מינונים של התרופה, כי עכשיו גם להתחיל לבדוק גם מה המינון הכי יעיל, וסיימנו אותה גם כן את הגיוס של 90 חולים תוך 6 שבועות, שזה מאוד מהיר, וגם החוקרים ביוון מאוד מאוד מרוצים מהבטיחות, וגם הם חושבים שהתרופה יעילה, וכדי לדעת את זה בצורה סופית, אנחנו מתחילים בימים אלו למחקר האולטימטיבי, שזה מחקר רב מרכזי בו משרים את התרופה שלנו מול פלצבו.
אתם מדברים על תרופה שתינתן לאנשים באיזה מצב?
כמו שפתחתי, ניתן לאותם אנשים שצריכים, זה חולים שמתחילים, יש להם את תחילת התסמינים של הסערה הציטוקינית שמרגישים.
על ההתחלה.
אז לא בהתחלה, זה רק לאותם 5% שצריכים את הטיפול. אותם אנשים שכמו שאני רואה את החולה בקורונה יכול להיות בבית, הוא לא צריך טיפול מבית, טיפול תומך. כשחולה מתחיל להרגיש שהוא מדרדר, זה אפשר לדעת, כשמתחיל לנשום בקצב מהיר יותר, רביון החמצן בדם יורד.
אבל זה כל אחד שחולה בקורונה יכול לקחת את התרופה?
כל אחד יכול לקחת את התרופה, אבל הרוב לא צריכים אותה, אנחנו צריכים להתכוונן כולם, כי התרופה היא מאוד בטוחה. אני כבר יש לו ניסיון ב-125 חולים, אני משוכנע שהתרופה בטוחה, אבל עדיין צריך לתת את התרופה למי שצריך, לא לכולם.
אבל בעצם לשאלתו של אינו הכוונה, ברגע שזה מתחיל לפגוע בנשימה ובריאות, זו הנקודה.
בדיוק, טיפה לפני שמתחילה הסערה הציטוקינית, אז נותנים וזה יכול...
לוח זמנים, פרופסור ארבר, פחות או יותר, כאילו זה לא, זה עדיין עניין של שנים, נכון?
לא, כמו שעד עכשיו מרעיון ועד סיום של פאזה שנייה עברה שנה, זה מדהים, מאוד מהיר, בתקציבים המצומצמים שיש. אני מעריך שעד סוף השנה נוכל גם לסיים את השלב הבא. עם ההבטחה הגדולה אכן קורמת אורגנית.
טוב, אני מקווה מאוד שתהיה חלוקה חינם בשערים 4-5. תודה.
ברור.
פרופסור נדיר ארבר, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה בהצלחה.
תודה, תודה לכם.
תודה. נצא להפסקת פרסומות. שלום גנית פלג.
שלום.
סגנית יושב ראש לתיירות נכנסת באגודת מורי דרך.
כן, הגדרת פחות או יותר נכון.
טוב, מה המצב?
המצב, וואו, ממש ממש קשה, ממש בעייתי. אני ככה מחזיקה איזשהו טופס, התחלנו בימים האחרונים לעשות איזשהו סקר בקרב מורי הדרך, להבין באיזה מצב אנחנו כולנו נמצאים. אני רק רוצה לומר ש-60% מאותם מורי דרך שעבדו לפני לא עובדים לחלוטין ולא יעבדו. אני אומרת את זה אפילו מספר יותר גדול, 78% לא מצליחים לייצר הכנסה מהדרכת טיולים בזמן הקורונה. זה אומר שגם אם בתיירות הנכנסת יש קצת טיולים, היא לא יכולה להכיל את כל כמות המדריכים שעבדו בתיירות, סליחה, תיירות פנים, לא יכולה להכיל גם את המורים שעבדו בתיירות נכנסת. אנחנו מדברים על מורי דרך שנזקקים ממש לעזרה, זה אומר גם סלי מזון, זה אומר גם תמיכה נפשית, אנחנו מדברים על...
מה סלי מזון? אנשים אין להם אוכל?
חלק מן המקרים ממש במצב קשה, כן. כמה שזה נשמע נורא, אנחנו נמצאים, חלקם של מורי הדרך נמצאים במצב קשה. חלק מהם לא קיבלו את דמי ההבטלה, חלק מן האנשים דמי ההבטלה נפסק להם. אני רוצה גם לתת לך את הסיטואציה, המצב הוא כלכלי מאוד קשה וגם מנטלית לא פחות. לאנשים שהיו רגילים לצאת החוצה, להסביר את הארץ הזאת, ללמוד כל יום מימי חייהם עוד דבר שהם יכולים להביע ולתת לאנשים שמגיעים לפה. הם סוג של שגרירים.
ברור.
בעצם...
לא, גם כל בן אדם שאין לו עבודה, אין לו פרנסה, אין לו, נכון. הוא לא זז, הוא לא בתנועה.
השאלה אם זה לא זמן להתחיל לחשוב על שינוי פאזה, כי באמת התיירות הנכנסת היא דבר שנפגע לא קיים בשום מקום בעולם כרגע.
גם יוצאת ביבה. אגב, אנחנו מדברים על תיירות נכנסת, גם מדריכים של טיולים בחול, שזה עוד ענף שלם בתיירות, כן. גם הוא מושבת לגמרי.
כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה. קודם כל, באופן עקרוני, באמת באמת, ישנם אנשים שהולכים ועושים מסבות מקצועיות. זה קשה, זה ארוך, זה כרוך בתשלומים, לא כל דבר יכול להתאים. אנשים שמקדישים את החיים שלהם להדרכת דרך, ובמיוחד בתיירות נכנסת, ועל זה הנקודה, זה משהו שהוא לא מה בכך, שאתה יכול היום, אחרי שעשית את זה 25-30 שנה, לעבור מקצוע. יותר מזה, חלק מן המורים האלה, עברית זה לא שפת האם שלהם, הם מדברים שפה, הם הגיעו כעולים חדשים, הם מדריכים, היום לומר להם, בגיל 45 או 50 או 60,
ברור,
או
לשנות לא משנה מקצוע מה, בגיל 60 זה לא משהו ש...
זה ממש, לא, אבל זה מאוד מאוד קשה.
ברור.
זה מאוד קשה.
רגע, אבל היו מה עם המענקים והחלט?
אז בואו אני אומר לכם, חלק מן ה... אז בואו, נעשה קצת סדר. יש מורי דרך שקיבלו חלט, אלה שכירי היום, אוקיי? יש כאלה עצמאים שזכו גם למענקים, זה לא דמי אבטלה, אבל זה סוג של מענקים שניתנו מדי פעם. ויש כאלה שלא זכו, לא לזה או לא לזה משום שהם נפלו בין הכיסאות. כל מיני אנשים שהם רגע לפני הפנסיה, כל מיני אנשים שהעניין העצמאי שלהם לא היה מסודר עד הסוף, כל מיני דברים שאגב אולי היה מסודר, אבל ביטוח הלאומי לא קיבל את זה, ועל זה היום אנחנו עומדים.
וכרגע יש עדיין מענקים וחלט? יש עדיין מענקים וחלט?
חלק מן מורי הדרך הפסיקו לקבל חלט לחלוטין, אוקיי? הפסיקו. להם את החלט. חלק מהם מקבלים חלט, אבל זה ממש אותו הולך להיפסק. אני רוצה גם להגיד
ומענקים, משהו שלא ומענקים, ישמע... סליחה שנייה, ומענקים?
גם מענקים, המענקים הופסקו.
הופסקו.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
זאת אומרת, הוא גזר פה בהחלטה הראשונה
נכון,
שלו כשר אוצר,
רעב
על משפחות.
נכון מאוד. אני רוצה להגיד לכם שאנשים, זה לא נעים לומר, חלק מן האנשים... וואו, אני אגיד משהו שאני לא רוצה להפוך את זה לתוכנית זה, אבל אני רוצה להגיד שיש אנשים שהם על סף התאבדות, ויש גם כאלה שעשו את זה. המצב הוא מאוד קשה. עכשיו,
מורי עכשיו, דרך
כן,
הם התאבדו?
כן, עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד
לא,
משהו.
זה מעניין אבל אם את יכולה לספר לנו על זה קצת. אם את מכירה אנשים שהתאבדו.
אני לא רוצה להפוך את זה, זה לא המטרה של התוכנית.
זה כן.
אני חושבת שאני רוצה, אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה שאנשים יבינו, שאנשים, מורי הדרך רוצים לעבוד, יותר מהכל הם רוצים לעזור לעבוד.
אבל המגפה חוזרת, אי אפשר לעבוד. זה לא יעזור, זה שהם רוצים לעבוד, אין מה לעשות. העניין הוא איך חוזרים. העניין הוא שזה שהוא הפסיק את החלט, והפסיק את המענקים לעצמאים, הוא גזר פה רעב על משפחות.
נכון, מאוד, נכון, מאוד. עכשיו, תראה, אנחנו באנו בהצעות. הגשנו כמה פעמים תוכניות, ישבנו, כתבנו בבית מה מורי דרך יכולים לעשות באופן שיכבד את המקצוע שלהם. לא שעכשיו מישהו ילך ויעשה איזה משהו שהוא מעולם לא עשה ולא יהיה מסוגל לעשות. משהו שיכול לבוא לידי ביטוי גם במקצוע שלהם. אוקיי? הגשנו את זה כמה פעמים. עד היום הדפו אותנו. אני מוכרחה לומר, היום יש ישיבה מאוד מאוד חשובה, כרגע, ברגעים האלה, ישיבה של ועדת הכלכלה שדנה בנושא התיירות. הגיעו לשם כל הגופים האפשריים במשק, ויש גם את הנציגות של מורי הדרך, שאגב, הם באמת המגזר שקיבל הכי פחות ונמצא בבעיה הכי קשה, אני רוצה לומר, כי חלק מן האחרים כן פוצו.
אגב, אני חייב להדגיש שביטול החל"ת הוא לגילאים מסוימים, זאת אומרת, הוא ביטל חל"ת בעיקר לצעירים.
אבל גם
עם כל הכבוד, גזר על אנשים רעב וכולי, אבל תגידי, אני מקבל בוואטסאפ שיש לכם שמות של שניים או שלושה מדריכים שהתאבדו וכאלה, זה כן נושא, זה נושא, זה חשוב. ושיש כאלה שמות נוספים שנמצאים על הקצה.
נכון.
מישהו מטפל בכם? מישהו באוצר מטפל בכם?
לא. אז אני רוצה רגע להסביר. אנחנו בתור מורה, למשל האגודה, אוקיי? שאני מייצגת אותה. אנחנו הקמנו חמל, אוקיי? קורונה. זה אומר שאנחנו בקשר עם האנשים האלה. משתדלים עד כמה שיותר. גם אני במצב קשה. גם אני זו שכותבת את התוכניות, שיחד עם עוד אנשים אחרים. הנה, עכשיו בדרך, אגב, בדיוק הרגע בדרך לאזור, אמורה להגיע מסעית עם 110 חבילות מארגון לתת על מנת שנחלק למורי הדרך.
די, אוקיי? מתי זה
הרגע,
קורה?
הרגע, בשנייה הזו, ב-11:30, צריכה להגיע מסעית.
מה, אוכל למורי דרך?
כן, אני רוצה להסביר לכם. המצב הוא מאוד מאוד קשה. אני רוצה שתבינו, אנשים נמצאים בדיכאון, אנשים לא רואים את האופק, כל פעם שיש איזושהי אור בקצה המנהרה, אז משהו קורה. עכשיו, היה מתווה של תיירות. הייתה דרך לטפל בבעיה. הקימו איזושהי תוכנית שבו תיירים מחוסנים שיעברו דרך קפסולה, ואגב יש קבוצות כאלה בארץ, יש תגלית, יש
שם
קבוצות שהגיעו לפיילוט, לא פותחים את השמיים, עושים כאלה בעיות על מנת להכניס.
תראי, זה מצב נתון, השאלה היא קודם כל, את יודעת מה, כמה מורי דרך יש בישראל? סדר גודל.
רשומים במשרד התיירות כ-9,400.
הוא עזר, במות אנשים.
עכשיו,
ומה שר התיירות? מי שצריך לטפל בכם הרי זה השר הרלוונטי, זה שר התיירות, נדמה לי רזבוזוב, מה הוא אומר?
נכון. עכשיו תראה, הוא מיד נכנס לתפקיד, והוא ביקש, הוא דיבר איתנו, אבל אנחנו רוצים פתרונות קונקרטיים. אנחנו הגשנו תוכנית עבודה, אנחנו רוצים שיעזרו לנו, ולמי שלא אי אפשר לעזור, שימשיכו.
שיחזירו את המענקים, אם אנשים אין להם אוכל, שיחזירו את המענקים.
ויתנו לאנשים כסף לחיות, עד שימצא פתרון טוב יותר. ביקשנו שיכניסו אותם למערך, בוא אני אתן לך דוגמה. יש נגיד מרכזי קליטה. מרכזי קליטה האלה קולטים עולים חדשים בשפות שונות. מורי הדרך יכולים להיכנס ולעבוד שם בתור מדריכים, בתור מובילי שפה ודרך. אנחנו רוצים, חלק מאיתנו כן רוצים לעבוד, אבל תנו לנו את האפשרות לעבוד בשכר מכובד.
זה מה שאני שואל, מישהו מטפל בכם? מישהו מטפל בכם?
היום, אז אנחנו מקווים להיות מטופלים. אוקיי, היום בעקבות ועדת הכלכלה.
תשמעי רגע, אני רוצה, קודם כל בוא, אלה מכם שמעל גיל 50 או 45, הרי את החל"ת ביטלו מתחת לגיל 45.
נכון. ומשפחות בני עם 40, עם 4 ילדים, מישהו בן 40, עם 4 ילדים, הוא לא צריך אוכל.
קודם כל הוא צריך, אבל זה מצמצם מאוד את הבעיה, מ-9,000 למספר אחר. עכשיו אני קורא עוד, בידיעה שפורסמה ב-30 ביוני, על ליברמן, על הסיפור הזה, שהוא מאמץ את המודל הגרמני שממשיך לתת את מחצית השכר גם לאלה שמתחת לגיל 45 לעובדי מלונאות ותיירות. זה כולל
כן,
אתכם?
אבל אז, שזה... אז, אז לא, קודם כל זה לא נכון.
אז צריך שזה כן, אז זה צריך לכלול אתכם לפחות.
לא, נכון, נכון. עכשיו אני רוצה להגיד מה שאתה אומר לי, אם יש מישהו שעוזר לנו. אז חלק מן התוכניות שהגשנו למשרד התיירות לא התקבלו מתוך סיבה שהם אמרו שאין להם תקציבים. אבל למשל הם ניסו לשבץ אותנו בטיולים של הרט"ג. עכשיו הבעיה עם הטיולים של הרט"ג זה שהם בסדר מצד אחד, אבל הם מספקים ארבעה טיולים למורי דרך.
טוב, לא ניכנס פה לפרטים האלה, אנחנו הבנו את התמונה הכללית.
אני אומרת, זה לא מזכורת לחודש שלם.
אני אגיד לך מה, הם חגגו מוקדם את סוף המגפה, קיבלו פה אפס מגפה, ביטלו את החל"ת, ביטלו את המענקים, עכשיו הכל חוזר, לא תהיה פה עבודה לעוד הרבה זמן, וכמו שאת אומרת, אנשים מתאבדים. זה המצב.
כמה פשוט, כמה היה נכון.
טוב. נכון, הנה, אנחנו מקבלים כל מיני דברים מתוך
אפשר להוסיף ליברמן רוצח, לדעתי גם.
אני לא אגיד דבר
כזה. לא, זה אני אמרתי, רק אני. רק בשמי.
לא, לא, אצל ליברמן הכל גן עדן, עם הכוס יין, הוא מרים כוס יין ואצלו הכל גן עדן. הוא לא, אין לו בעיה.
אוקיי. אז אם תרשו לי להגיד משפט סיום, בסדר? ככה. אני אומרת, אם אין באפשרות כרגע לממשלת ישראל לפתוח את השמיים ולאפשר לתיירים מבחוץ, לא רק לישראלים לנסוע לכל העולם ולחזור בלי שום דעת, שום בדיקות, אנא מכם, קחו בחשבון שהאנשים האלה הם חרוצים, הם משכילים, הם מלאי רצון לעבוד.
אוקיי, טוב, גנית, אנחנו חייבים לסיים.
תספקו לנו את מה
ש... תודה.
גנית פלג, גנית היושב-ראש לתיירות נכנסת באגודת מורי הדרך, שיהיה בהצלחה, תודה.
ביי, ביי.
בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, אולי כוכב נגוז מבד לחלון פתוח, אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה.
כן.
אולי צצר נשמע.
אז
רגע. תן לו, רגע.
מתקתק בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. מתחת לעץ סתות בכפר יושבים ומדברים, קוראים בספר בעל ריח ישן, עוצמים עיניים ושותקים, שום דבר אחר
אינו קורה בלילות הקיץ החמים.
כמו טוקי אני נשמע, כן בן, אנחנו איתך, אתה בחרת את השיר היום.
ואפילו בזה קטעת אותי, אבל סבבה. הוא כתב את זה במילואים לצוות הבית התכנים. אורי זוהר היה משמיע את השיר הזה בציפורי לילה שהוא הגיש בגלץ בסוף כל תוכנית, וזה מתאים להיום, כי יש גם סביבות סערה, כי הוא הרי אתר לבגץ נגד הקו הירוק, אבל זה מתי כספי
רביטאי. לא הקו הירוק, התו הירוק.
נגד הקו הירוק קטעת אותו. מתי כספי הגדול, צריך להגיד. יאללה, תסיים, תפרד, זה בו.
שום דבר אחר אינו קורה בלילות הקיץ החמים.
מה זה חמים?
מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים.
שר פלסנר ורבי עבדה הולכו ומפיקים. מאי לויטין ויציק אהרון אחראים על השידור. דוד זבולוני, רון שיין ואופרי גלייכמן עורכי הדיגיטל.
זה או ג'ו זבולוני או דוד זבולוני. אין פה...
או הקו הירוק או התו הירוק. אנחנו נהיה פה גם אחר ב9, ביי, צ'או, אוהב.
ריח ישן, עוצמים עיניים ושותקים, שום דבר אחר אינו קורה, וללא בקיץ החמים, מתחת לעץ התות בכפר יושבים.